כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
אנחנו רוצים לעסוק במחקר חדש. שימו לב, חוקרים משוויץ הצליחו להפוך תאים סרטניים לתאי שומן לא מזיקים בעכברים. החוקרים מאוניברסיטת באזל הצליחו לעשות את זה באמצעות שילוב בין שתי תרופות, תרופות שכבר אושרו על ידי ה-FDA, מנהל התרופות האמריקאי, ותוך ניצול הגמישות והסתגלנות של התאים הסרטניים. עד עכשיו לא צריך להבין שום דבר מלבד העובדה שתאים סרטניים הפכו לתאים לא מזיקים, וזה מה שחשוב. במחקר עצמו עסקו בתאים של סרטן שד, שהפכו לתאי שומן בגופם של עכברים. לא כל התאים הסרטניים הפכו לכאלה, לתאי שומן, אבל הניסוי כן הצליח לבלום את ההתפשטות של הסרטן, והמחקר פורסם בכתב העת Cancer Cell. אנחנו רוצים לדבר על כך עם חוקרת הסרטן פרופסור קרמית לוי, מהמחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
נשמע too good to be true? מה יש לומר? איך הופכים תאים סרטניים לתאי שומן לא מזיקים? זאת אומרת, מה התרופות?
הם עשו משהו נורא חכם. הרי במעבדה אנחנו עובדים עם תאי סרטן, מוצאים עליהם כל מיני מחקרים, מגדלים תרביות תאים של תאי סרטן מכל מיני סוגים, אבל אנחנו גם עובדים עם תאים נורמליים. אנחנו יש לנו כל מיני סוגי תאים נורמליים, תאי ריאה, תאי כבד, תאי שומן, שאנחנו עובדים איתם במעבדה, עושים להם מניפולציות, לומדים את התא הנורמלי, ויש מעבדות שלומדות את התא הסרטני. אוקיי? עכשיו, כדי ללמוד תאי שומן, רגילים, נורמליים במעבדה, יש לך תהליך שאתה צריך לעבור, שהתאים בצלחת צריכים לעבור עד שהם מגיעים למצב של בגרות תא שומן בוגר. ואתה שופך עליהם כל מיני קוקטיילים של תרופות. אז הם לקחו את אותן תרופות ששופכים על תא שומן בוגר במעבדה הרגיל, ואמרו, טוב, בוא ננסה, נשפוך את זה על תא סרטן. אז הם שפכו את אותן תרופות על תאים סרטניים, ואופ, הם גילו להפתעתם שתאי הסרטן, לפחות חלקם, יודעים להגיב דומה לתא נורמלי, ולהפוך לתא שומן מתמחה, לתא שומן שיודע לייצר בועיות שומן. אז זה היה בעצם הדבר הראשון שהם מראים במאמר. ואז, שבאים ומנסים לברר את המנגנון, איך קורה דבר כזה, כן. אז בעצם, בתוך גוש סרטני, אז הגוש הסרטני, לאורך כל חייו של הגידול, מראשיתו והמשך הלאה, הוא כל הזמן עובר שינויים. כל הזמן עובר טרנספורמציות בתוך הגידול. זה לא איזה חתיכה אחת הומוגנית. יש שם כל מיני סוגי תאים. אוקיי? עכשיו, על מנת שגידול יתקדם וייצר גרורה, למשל. אוקיי? אז הגידול מתחיל בשד, עכשיו הוא צריך לייצר גרורה. אוקיי? כן. אז על מנת לייצר גרורה, חלק מתאי הגידול יתעוררו, אוקיי? יעברו טרנספורמציה לתאים שמסוגלים עכשיו לזוז, על מנת לייצר גרורה. הם צריכים לעזוב את המיקום הראשוני, לנדוד להם בתוך הדם, ולמצוא מקום חדש. זאת אומרת, הם צריכים לרכוש תכונה של נדידה. עכשיו, זה ידוע לכולם בסרטן, שבדרך לרכישת תכונה של נדידה, התא הסרטני מאבד קצת מהתכונות הרגילות שלו, הופך להיות משהו שהוא סמי-עובר. הוא כאילו רוכש לעצמו בחזרה תכונות, רוכש לעצמו בחזרה תכונות עובריות, במרכאות, כן? של יכולת תנועה, שהתאים יכולים לזוז. עכשיו, אם אתה תופס, מה שחכם במאמר הזה, שהם כאילו תפסו את השנייה והרבע הזאת, שהתא הסרטני טיפה חוזר אחורה בהוויה שלו, והופ, נודד קדימה לחפש גרורה, אז הם תפסו את אותה נקודה, את אותו חלום זמן קצר של תאים סרטניים שעושים את המהפך הזה, ואמרו, אוקיי, בוא בדיוק בחלום זמן הזה, בוא נשפוך עליהם את התרופות האלה, שהצלחנו בצלחת לשפוך עליהם ולהפוך אותם לשומן.
וזה מה שהצליח לבטל את התכונות הגרורתיות שלהם?
כן, נקודה.
וואו.
אז אתה בעצם, זאת אומרת, תמיד סרטן יעבור את הטרנספורמציה הזאת כשהוא מתקדם. שאם אתה תופס אותו, תופס את אותם תאים סרטניים שהם בדרך להתקדם ולהפוך לגרורה, ואומר להם, אופ, 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 שנו מסלול, אתה בעצם משנה להם את המסלול, אתה מציף אותם בתרופות, שמשנות להם את המסלול, ובמקום להפוך לגרורה, הם הופכים לשומן. ואלה תרופות ידועות, זה תרופות אנטי-דיאביטיק, זה אינסולין, זה תרופות ש... אתה יודע, מה אנטי-סקרת עושות, התרופות. בסך הכל לעודד הפיכה של סוכר לשומן, של אגירת שומן בתאים, של להפוך לתאי שומן.
אז גם באמצעותך למדנו על ההתנהגות המאוד מיוחדת של תאים סרטניים, שכנראה מצליחים או משתנים כל הזמן, ויש להם, כפי שהגדרת את זה, תכונות עובריות, ובאמצעות התכונות האלה, התאים האלה מצליחים להתפשט בגוף ולהפוך לגרורתיים, אבל בחלון ההזדמנויות הזה שבו התאים משתנים, או הופכים לגמישים, או משהו שם קורה, אז כן. שם אולי אפשר באמת לירט אותם כדי שהם לא יהפכו לגרורתיים.
בדיוק, זה מה שהם עשו שם. והכל התחיל בעצם סוג של טעות, אתה יודע, בצלחת, שאתה לוקח תרופות ששייכות לתחום א' של חקר תאי שומן, ואתה אומר, יאללה, בוא ניקח את הקוקטייל תרופות האלה, בוא נשפוך את זה על סרטן, נראה מה יקרה. והנה, ידה ידה ידה, הגענו לפה. זה מאוד נחמד.
זה משהו שהוא... כמקובל אצלנו לשאול נותן תקווה, או שזו ההתחלה מאוד של התהליך שאולי יוביל בסופו של דבר למשהו שאפשר יהיה להשתמש בו?
אני חושבת שזה נותן תקווה, אני אגיד לך למה. כי זה אומר גם שהמטאבוליזם של הסרטן, כי הרי זה תרופות שמשחקות על מטאבוליזם, על סוכר, שומן, אז זה אומר שיכול להיות שאנחנו יכולים להשפיע בכלל, כמו שאתה יודע, זה כן ידוע, שאפשר להשפיע בכלל על הסרטן, אולי בעזרת אוכל, אתה יודע, אולי זה כאילו פותח פתח לא רק לתרופות, אלא אולי משהו התנהגותי, אולי, אני חושבת שזה כן פותח פתח. אמנם אין כלום, אין אינפורמציה על תאים הומנים במאמר, או על מודל הומני של באדם, של מחלה באדם, אבל לפי מה שמראים באחבר, אני חושבת שזה מעודד.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור קרמית לוי, חוקרת סרטן, המחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
בשמחה.
סוף סוף תשובה לשאלה כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי. בזכות מידע שהגיע מגשושית המחקר קסיני של נאסא, סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית, אגב, קסיני כבר לא איתנו, חוקרים הצליחו לחשב את התשובה. יממה אחת בשבתאי נמשכת 10 שעות, 33 דקות ו-38 שניות. המחקר עצמו והחישוב נערך על ידי מדענים מאוניברסיטת סנטה קרוז בקליפורניה, ופורסם בכתב העת Astrophysical Journal. מדוע היה כל כך מסובך לחשב עד כה כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי? שלום לאסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
לא ידעו עד עכשיו כמה זמן נמשכת יממה שם?
בטח שידעו. ידעו גם ידעו, אבל זה באמת המדידה הזאת קשה. כשאתה מסתכל למשל נגיד על הירח, ותראה כמה זמן לוקח לו להקיף את צירו, אתה אומר, היי, יש שם איזה תוואי פנים מסוים, נאמר מחטש או הר, ואני פשוט אחכה שהירח ישלים את הסיבוב, מתי אני רואה את התבנית נוף הזאת שוב. הבעיה בשבתאי או בצדק או בשאר כוכבי הלכת הגזיים, שיש לך אטמוספירה והאטמוספירה זזה, כן? אתה יודע שעננים זזים, ולא בקצב של כוכב הלכת.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל כשמדברים על כוכבי לכת גזיים, הכוונה היא לכך שיש להם אטמוספירה, או שהם בעצמם עשויים מגז?
כמעט כל כולו של שבתאי עשוי מגז.
זאת אומרת, אני לא יכול לדרוך שם?
האמת שכשתיכנס פנימה, הלחץ הוא כל כך גדול, שבאיזשהו שלב הגז הזה הוא בקושי יכול לזוז. אז יכול להיות שהוא אפילו יחזיק את משקל גופך, כמובן שהלחץ שם כל כך גדול, שאתה תימחץ כפרעוש ולא יישאר ממך זכר. זה מה שקרה לחללית.
יכולת להסתפק בלהגיד תימאך, אבל הפרעוש היה אקסטרה מעליב, אבל מוצדק במקרה הזה. אבל רגע, לא רבים יודעים באמת, אבל יש כוכבי לכת במערכת השמש שלנו שאין להם אדמה או קרקע.
כן, האמת שזו אחת מהשאלות הגדולות בקשר לצדק ושבתאי. האם יש גרעין אי שם עמוק, גרעין מוצק אי שם עמוק, או שמה מדובר רק בגז? כנראה בצדק כן יש איזה גרעין מוצק אי שם עמוק עמוק בפנים, אבל רוב כוכב הלכת הוא גז. ושבתאי, כנראה אפילו הגרעין המוצק הזה לא קיים. למשל, רק לשם המחשה, כן, כותרו של כדור הארץ כנאמר בערך 13,000 קילומטרים, הקוטר של הגזים בו, כן, של האטמוספירה, זה בסך הכל 100 קילומטר. הרי זה כלום. לעומת זאת, בשבתאי, למשל, מחקר גם עם קסיני, הראה לאחרונה שהעומק של האטמוספירה, כלומר, האזור שבו יש עננים שזזים וסופות וכו', הוא 9,000 קילומטרים, אוקיי? 9,000 קילומטרים, עד כדי ככה מרחק הזה גדול. בכל אופן, לגבי שבתאי והסיבוב שלו, קשה מאוד לדעת, כי אתה מסתכל על איזו סופה, נגיד, צדק מפורסם עם העין הכתומה הגדולה,
נכון,
הכתם האדום הגדול.
נכון.
אבל העניין הוא שהכתם הזה היא סופה בפני עצמה, והיא מקיפה את צדק לא בקצב הסיבוב של צדק עצמו. אז אתה צריך להיעזר במשהו אחר כדי לקבוע את הסיבוב. אז דרך אחת לעשות זאת, וזה מה שעשו בעבר, עם למשל החללית ויוג'ר או החללית קסיני עצמה, מודדים את השדה המגנטי. אוקיי? לכדור הארץ למשל יש שדה מגנטי, אתה יודע איך נראה כזה מגנט, נכון? יש לו כאילו קוטב צפוני, ויוצא הקו השדה ומתחבר לקוטב הדרומי, okay. אותו דבר עם כוכבי הלכת, אבל למשל על כדור הארץ, הציר המגנטי הוא קצת בזווית, יש לו איזה זווית בינו לבין ציר הסיבוב של כדור הארץ. עכשיו זה עוזר לנו, כי כשאתה מסתכל, מודד את השדה המגנטי, אתה תראה שינוי, למה? כי הכוכב הלכת מסתובב. אבל בשבתאי, הציר הסיבוב המגנטי, הוא ממש חופף אחד לאחד לציר הסיבוב. כך שאתה תעשה את המדידה ולא תדע, ולא תוכל לראות את השינוי הזה בשדה המגנטי, כפונקציה של הסיבוב. אז מה עושים?
מה עושים ואיך הגשושית קסיני עזרה לנו?
בדיוק, איך היא עזרה? אז מה שהחבר הזה הראה, או מה שהוא מדדו, זה שינויים בטבעות. אוקיי? שבתאי זה לא כדור פיקס, אתה יודע, שהוא סימטרי מכל הכיוונים, ויש בו, נאמר, אזורים קצת יותר צפופים, קצת פחות צפופים, וזה מפריע לטבעות, זה יוצר מעין גלים כאלה בטבעות. טבעות שבתאי הן מאוד מאוד דקות, זה מדהים יחסית לקוטר שלהן, ולכן נוצרים שם גלים, והוא למעשה מדד את ההפרעות האלה. את
אגב, ממה הטבעות עשויות?
הן עשויות רובם ככולם מגופי קרח ממש ממש קטנים. אגב, המדידה שלו היא באמת יפה, אבל הוא לא הראשון שבאמת הגיע לתוצאה הזאת. למעשה, וזה היה קצת, אני חייב להגיד לך, מאכזב לקרוא בדיווח לתקשורת, התעלמות המוחלטת ממחקר קודם שבוצע כאן בישראל. והגיע לאותה תוצאה לפני 3 שנים.
אם כן, שוב אנטישמיות, הפעם לא באירוויזיון, אלא בעולם המדע.
עזוב אנטישמיות, זה הכל המרדף אחרי התהילה. פה בישראל...
אנטישמיות, לדעתי, אנחנו נגיע יותר רחוק מבחינת כותרות שנקצור.
פרופסור פה בארץ, רבית חלד, הייתה בתל אביב, ושי קספי ואלי גלנטי מויצמן, הם עשו מדידה דומה, הם הסתכלו על הצורה של שבתאי, כלומר, באמת לראות איפה הוא קצת, נאמר, קצת יותר שמן, קצת יותר צפוף, דייגו לתוצאה ממש דומה. והחבר הזה באמת, כמובן שהוא מצטט אותם במאמר שלו, אבל בהודעה לתקשורת הם די שכחו מזה. זה קצת מאכזב, החוסר קוליגליות הזאת, אבל ככה זה.
טוב, רגע לפני שנסיים את השיחה, אולי נרוויח קצת את סיפורה של קסיני שכבר לא איתנו, נכון הגשושית?
היא לא איתנו, היא הוטבעה בתוך האטמוספירה האהבה מאוד כאמור, 9,000 קילומטר של שבתאי, אבל בנסיקה האחרונה שלה אל תוך תוכו עדיין היא שלחה נתונים והשתמשו בהם, הזכרתי את פרופסור יוחאי קסיני מויצמן, הוא ועמיתיו השתמשו בנתונים כדי לחשב עד כמה עמוקה האטמוספירה, באמת המספר הזה של 9,000 קילומטר זה מספר שהם הביאו, והעמיתים שלהם מדדו, הסתכלו על הטבעות, ממש בחליפה האחרונה של קסיני ככה בתוך הטבעות, ומה שהם מדדו שם זה את הקצב שקיעת האבק על טבעות הקרח האלו, וככה, וברגע שמדדו את קצב שקיעת האבק, ומדדו גם את האובי של האבק, הם יכולים להגיד לך בנות כמה הטבעות, והמספר שהם הגיעו אליו הוא שערורייתי, מספר של כ-100 מיליון שנה. כלומר, הטבעות האלה בסך הכל צעירות מאוד ביחס כן. לגיל של מערכת
זו
השמש.
זו עוד כותרת שבאמת נתקלנו בה לאחרונה. 100 מיליון שנה. זה גילן של הטבעות.
כן,
וואו.
תחשוב, יחסית ל-4.5 מיליארד שנים שמערכת השמש קיימת.
גיל ההתבגרות.
כלומר, הייתה איזו התנגשות שיצרה את הטבעות האלה, והיא הייתה לא מזמן. כלומר, אנחנו ברי מזל שאנחנו יכולים לחזות בנוף היפה הזה של שבתאי וטבעותיו.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק. תודה לך.
בשמחה.
להתראות. אנחנו רוצים לעבור לרגע לפריצת דרך בפיתוח אולי, או בהתחלה של פיתוח של תרופה לסרטן המעי הגס. שימו לב, זוהי לדעתי הידיעה הכי חשובה שנשמע היום. פריצת דרך בחקר סרטן המעי הגס, הודות לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ועל סמך הממצאים הללו, החוקרים מציעים גישות חדשניות ופורצות דרך לטיפול אימונולוגי, הכוונה היא לחיסוני, בחולי סרטן המעי הגס. שוב, אני ארחיב מעט, ואז נדבר עם פרופסור אריאל מוניץ, חוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, שכבר נמצא על הקו. נכון, אתה איתנו?
אני איתכם כן. על הקו, בוקר
אז טוב. אז בוא, תאשר את הדברים, ואולי אתה ודאי תסביר טוב ממני. חוקרים, הידיעה היא כזו, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו שתאי דם לבנים נדירים יחסית במערכת החיסון שלנו, הכוונה היא לתאי דם מסוימים מאוד שנמצאים במערכת החיסון שלנו, והם לא מהנפוצים, שקוראים להם אוזינופיל.
אוזינופיל, כן.
הנה, אתה ביטאת את זה טוב ממני, שתפקידם להילחם בכלל בטפילים, התאים האלה מתברר שהם נלחמים גם בתאים סרטניים, והם עושים את זה באמצעות חלבון שהם מפרישים, מיד נבין איך הם עושים את זה, אבל ככל הנראה, האם אפשר, או ש... האם אפשר לגרום להם להפריש יותר מהחלבון הזה שהורג תאים סרטניים? רק נציין שהמחקר נערך במעבדה של פרופסור אריאל מוניץ, שכבר נמצא איתנו על הקו, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, על ידי הדוקטורנטית הדר רייכמן, בשיתוף עם מחלקת הגסטרו בבית החולים איכילו, והדברים פורסמו בכתב העת Cancer Immunology Research. ואנחנו רוצים לומר לך שוב שלום לחוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל מוניץ. שלום לך.
בוקר טוב לכולם.
טוב, אז בוא, אם תוכל להסביר לנו מה גיליתם, נתחיל ממערכת החיסון שלנו ומאותם תאים.
אוקיי, אז בוא נתחיל, והאמת היא שאני חייב להתחיל מאיזושהי הסתייגות קלה, לא מצאנו חיסון לסרטן ולא מצאנו עדיין תרופה לסרטן המעי הגס.
לא, לא, ודאי, לא.
מה שחשוב להדגיש זה אנחנו מעבדה שבמקור חקרנו תופעות אלרגיות ומחלות אלרגיות כמו אסתמה. ואחד מהתאים המשמעותיים שמסתננים לרקמה הדלקתית במחלת האסתמה זה איזשהו תא ממערכת החיסון, תא דם לבן שנקרא אוזינופיל.
למה הוא נועד? זאת אומרת, זה תא דם לבן שהוא חלק ממערכת החיסון שלנו, מה הוא עושה?
שמלכתחילה באבולוציה, ככל הנראה, התא הזה נועד כדי להילחם בטפילים. Okay. אנחנו הרי לא מסוגלים להילחם בטפילים כי הם יצורים באמת גדולים, ואי אפשר לבלוע אותם ועל ידי זה להעלים אותם. אז הגוף תוקף אותם על ידי זה שהוא מגייס תאים שנקראים אוזינופילים, הם מקיפים את הטפיל, הם משחררים כל מיני חלבונים שמסוגלים לחורר את הטפיל בסופו של דבר ולהרוג אותו.
אז רק אם תוכל להסביר לי את הנקודה הזו, איך התאים האלה משחררים חלבונים? זאת אומרת, הם מייצרים אותם?
אז הם מייצרים, כן, הם מייצרים את החלבונים כתוצאה מכך שהם מגיבים לכל מיני טריגרים או כל מיני גירויים סביבתיים, הם מייצרים את החלבונים, ואת החלבונים הללו הם מפרישים, יש להם מערכת הפרשה מאוד משוכללת, הם מסוגלים להפריש את החלבונים בסמיכות לאותו טפיל, או במקרה שלנו בסמיכות לאותם תאים סרטנים. וכתוצאה מהפרשת החלבונים הללו, התאים הסרטנים קולטים את החלבון הזה, ובסופו של דבר הם מתים.
אוקיי,
הם למעשה הורגים את התאים.
אז מה הקשר באמת בין טפילים לבין תאים סרטניים?
אז האמת היא שאין כל כך קשר, יש כל מיני עדויות על איזה שהם קשרים והקשרים, יש כל מיני, בוא נאמר ככה, מחקרים אפידמיולוגיים, אבל בהקשר שלנו הקשר היה שונה. זאת אומרת, אנחנו שיערנו במעבדה שאם יש תאים במערכת החיסון שמסוגלים לגרום נזק, והם משתתפים במחלות שאנחנו קוראים להם מחלות מודרניות של המאה ה-21, כמו אסתמה, האם אנחנו יכולים לרתום את היכולות ההרסניות שלהם לטובת המערכת? או יותר נכון, מתי המצב ההרסני שלהם יהיה באמת מועיל? וכשמשהו מסוגל להרוג, אתה מתאר לעצמך שאולי אם נצליח לרתום את היכולת שלו להרוג כנגד תאים סרטניים, אז באמת אנחנו נמצא איזשהו כיוון מחקר מעניין.
אז אני רק רוצה לברר את הנקודה, הם גם כך פועלים ותוקפים תאים סרטנים, או שאתם רותמים אותם ומשנים את הייעוד שלהם?
אז התשובה לזה היא מורכבת. במקרה שלנו, במצב הפיזיולוגי, הם מגויסים לרקמה הסרטנית, והם הורגים את התאים הסרטניים גם ככה. זאת אומרת, בכל מקרה, התאים הסרטניים, כתוצאה מכל השינויים הסביבתיים שמתרחשים שם, מסוגלים לגייס את התאים הללו, לפחות בסרטן המעי הגס, וכתוצאה מכך שהם מגיעים לגידול, הם מסוגלים לשחרר את אותם חלבונים שמסוגלים בסופו של דבר להרוג את הפילים, מסוגלים גם להרוג את התאים בסרטנים.
זאת אומרת שזה כבר קורה בגוף.
זה כבר קורה בגוף.
Okay.
העניין הוא שהסביבה הסרטנית היא סביבה שבאופן עקרוני מדכאת את מערכת החיסון. זאת אומרת, גם התאים החיסונים שמגיעים, ואני מניח שביניהם האוזינופילים, הסביבה של מערכת החיסון מדכאת את הפעילות שלהם. כך שאם אנחנו נוכל בעתיד למצוא את אותם חומרים שאו שמדכאים את המערכת, יותר נכון את האוזינופילים, או אם אנחנו נצליח לרתום את האוזינופילים בצורה יותר יעילה, אנחנו אולי נצליח להגיע לטיפול תרופתי יותר משמעותי.
זאת אומרת שכן, אם יהיה אפשר בעתיד לשלוט בתאים האלה, בפעילות שלהם, בהפרשת החלבון, כן, אולי יהיה אפשר להגדיל את המלחמה של הגוף בתאים הסרטניים.
בדיוק, בדיוק. וואו. זה הרעיון. הרעיון הוא לרתום אותם, לנסות לראות איזה פקטורים כן. מביאים אותם, אולי נצליח לגייס יותר מהתאים הללו, הרי אנחנו לא נמצאים במצב של רוויה ברקמה. יש עוד תאים כאלו בזרם הדם, במח העצם, אם נצליח לגייס יותר תאים, האם נוכל לגרום לסרטן לקטון באופן משמעותי.
אני מוכרח להגיד שהשיחה הזו היא דוגמה מובהקת בדרך כלל שיחות שנערכות בתוכניות של הנגשת מדע, כי אני באמת הצגתי את זה כפריצת דרך, ואתה ישר הנחתת אותי ואמרת, כן, זו פריצת דרך, אבל עוד לא תרופה ממש, נכון? ועוד לא חיסון.
כן, צריך תמיד כן. להיזהר עם הפרשנות של, של התוצאות. התוצאות הן באמת תוצאות מאוד יפות, והכיוונים העתידיים הם באמת מרגשים, במיוחד בעידן שלנו שהטכנולוגיה פוגשת את המדע, ובאמת אפשר לעשות דברים שבעבר לא חשבנו עליהם. אבל צריך להבין שאנחנו עדיין רחוקים, אנחנו בשלב שהוא יחסית בסיסי, וכל הכיוונים העתידיים אנחנו באמת חוקרים אותם כרגע במעבדה שלנו. אני מקווה שעוד כמה שנים. נוכל באמת לבוא עם משהו אפילו עוד יותר משמעותי ממה שמצאנו עכשיו.
אבל באמת הכיוון הזה של לרתום חלק מהמערכות בגוף למלחמה בתאים הסרטניים, זה משהו שהוא, אם היינו בטוחים אולי בשנות ה-80-90, שתהיה תרופה שאתה בולה חיצונית והיא הורגת ישירות את הסרטן, אז היום אנחנו יודעים שלרתום את המערכות בגוף זה משהו שהוא הרבה יותר יעיל, נכון?
בהחלט. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים מהמחקר שלנו הוא ש... הזרוע שאנחנו מנסים לרתום היא זרוע כרגע נפרדת ממה שכבר עכשיו רותמים בקליניקה. זאת אומרת, היום התרופות האימונותרפיות, שבאמת יש להם הצלחה אדירה בחלק מהפציינטים, מגייסת זרוע של תאים שנקראת תאי T.
נכון, דיברו על זה באמת לא מזמן, בהינדוס אפילו של תאי T וכו'.
בדיוק, מהנדסים את התאים האלה, מוציאים אותם, ואפשר להחזיר אותם חזרה לפציינט, וזו זרוע אחת שעובדת באמת ביעילות אצל חלק לא מבוטל מהפציינטים.
שתאי T זה חלק ממערכת החיסון, נכון?
כן, גם הם חלק ממערכת החיסון. הזרוע שאנחנו מצאנו היא זרוע שאינה תלויה בתאי T. זאת אומרת שבאופן תיאורטי אנחנו עכשיו יכולים לרתום שתי זרועות של מערכת החיסון. כי אם נרתום גם את ה-AAT וגם את האוזינופילים, יכול להיות שנוכל להגיע לאיזושהי מכת מחץ יותר משמעותית כנגד הגידול. וזה משמעותי.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ותודה על ההסבר. החומר לא כל כך קל, אבל הנה למדנו אותו באמצעותך גם. תודה לך, פרופסור אריאל מוניץ.
שיהיה יום טוב, אני רק רוצה לסיים בתודה לכל, כמובן, עובדי המעבדה שלנו, וגם לגופים המממנים שלנו, שזה אגודה ישראלית לחקר הסרטן, אקדמיה הלאומית למדעים והישראל קנסר ריסרצ' פאונדיישן.
טוב, אז שוב תודה לך פרופסור אריאל מוניץ, חוקר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לזאת.
כעת אנחנו רוצים לעסוק במדוזות. מתברר שמדוזות ממלאות תפקיד הרבה יותר חשוב ממה שחוקרים חשבו בשרשרת המזון באוקיינוס, במיוחד בשנים האחרונות. ההתחממות הגלובלית פגעה ביצורים רבים ששימשו מזון לאחרים, וכשאין מזון, טורפים רבים עוברים לאכול מדוזות. המדוזות נחשבות לחטיף נוח לאכילה עבור בעלי חיים רבים. מקור מזון זמין שמפצה על הערך הקלורי הנמוך שלו, והתלות ככל הנראה של הרבה מאוד מינים במדוזות כמקור מזון תלך ותגבר עם ההתחממות הגלובלית והצמצמות מקורות מזון אחרים. המחקר עצמו התפרסם בכתב העת Trends and Ecology and Evolution, ואנחנו רוצים לבדוק מה ההשלכות של התופעה הזו עם ראשת החוג לביולוגיה ימית בבית הספר על שם צ'רני למדעי הים באוניברסיטת חיפה, דוקטור תמר לוטן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
האם אנחנו דואגים למדוזות שילכו ויתמעטו, או שאנחנו דואגים לתזונת היצורים שאוכלים את המדוזות? כי מדובר, אני משער, בתזונה שהיא לא הכי עשירה.
בגדול אני חושבת שאנחנו דואגים לא לזה ולא לזה. מדוזות מאז ומעולם היו מקור מוזון למספר יצורים בים, אבל אתה יודע שקודם כל מדוזות הן תאווה לחיך של היפנים.
כן,
אני מאוד אוהבים לאכול מדוזות.
כמו גם כל מה שמוזר לאכול ובגבול הרעיל.
כן, אבל היפנים, להבדיל מחיות בים, הם לוקחים את הפעמון של המדוזות, והם מייבשים אותו, הם הופכים אותו למעין פיתה עיראקית, ואז אפשר או למלא אותו או להפוך אותו ליטריות. היצורים בים בעצם אוכלים את המדוזה כשהיא מלאה במים, והמים שהיא מלאה הם מי ים. אז למשל, מי שאוכל מדוזות בעצם צריך גם להתמודד עם מי הים של המדוזה. ולכן באופן עקרוני מדוזות אף פעם לא יהיו המזון העיקרי של מרבית בעלי החיים בים. להבדיל מצב ים מיוחד שהוא נקרא הלדרבק, צב הים הגלדי, שהוא אחד מהצבים הגדולים ביותר בעולם, והוא ניזון בעיקר על ידי מדוזות. זה צב ששוקל כמעט טון, והוא יודע לצלול לעומקים עמוקים, והוא כן יודע לחרסם את המדוזות, והוא באמת יודע גם בין עונה לעונה של פריחת מדוזות להישאר רעב, למעשה לצום, עד שהוא מקבל מחדש מזון ממדוזות. והוא כן יודע להתמודד עם המלח הגבוה שנמצא במדוזה, יש לו איזושהי בלוטה מיוחדת שיודעת להפריש את המלח.
ואין סכנה, רק לגבי אכילה, נשלים את הנקודה הזו של מה עם הערס שלהם? אין שם איזה משהו
זאת שאלה מעניינת, כיצד הוא מתמודד עם הערס, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהערס הוא לא פוגע בצו עצמו, אלא הרסים יכולים להיות מאוד ספציפיים. יכול להיות שהוא מחוסן. יש דרך אגב, אם מסתכלים עכשיו ומנסים להבין בעצם איך אנחנו יודעים שבעלי חיים אוכלים מדוזות, אז יש כמה דרכים לבדוק את זה. אז השיטה הקלאסית הייתה בעצם לפתוח נגיד את הדג ולהסתכל לו בקיבה או במעי ולראות אם יש שם שרידי מדוזות, נכון? בעיקרון אם היינו על החוף היינו יכולים לבדוק הפרשות, אבל בים זה הרבה יותר קשה. ואנחנו כמובן יכולים להסתכל על הרגלי אכילה. אז עדיין ממשיכים לפתוח כבוד כדי לראות מה אכלו, והרגלי אכילה אנחנו משתמשים היום במצלמות קטנות שאנחנו יכולים לשים על בעלי חיים, כמו דגים גדולים, כמו פינגווינים, כמו צבים, כדי לראות אם הם באמת טורפים מדוזות, ומסתבר שהם אכן אוכלים, שזה די מרשים לגלות את זה.
עכשיו, בואי, תארי לנו מה קורה באמת בים עצמו כתוצאה מההתחממות הגלובלית. אנחנו דיברנו פה על תופעת ההלבנת האלמוגים וכו'. יש שינוי משמעותי היום בהרכב הביולוגי מתחת לפני הים?
אנחנו לא יודעים להגיד אם יש היום יותר מדוזות או פחות מדוזות, אבל אנחנו בוודאות יודעים להגיד שגלי המדוזות שאנחנו רואים הגיעו למקומות שלא ראינו בהם פריחות מדוזות בעבר. כלומר, לדעת ולספור בדיוק אם יש לנו יותר או פחות זה קשה, אבל אנחנו כן יודעים שיש לנו פריחות במקומות שלא נראו קודם לכן.
כן.
אבל אם אנחנו נחזור לאיך אנחנו מזהים את המזון שבעלי החיים אוכלים, אז יש לנו עוד שתי שיטות כדי להבין בעצם מה הם אכלו. אחד זה על ידי איזוטופים, שבהם יש שינוי באיזוטופים כמו של פחמן וחנקן, ואנחנו יכולים לראות שינוי ככל שאנחנו עולים במארג המזון. בשיטה השנייה היא שיטה מולקולרית. היום אנחנו בעצם יכולים לדגום את הקיבה לא רק בראייה, אלא אנחנו יכולים להשתמש בסמנים מולקולריים של DNA למשל של מדוזות, ולשאול את עצמנו האם הדג הזה, האם הפינגווין, האם החיה, האם השרימפס כן אכל או לא אכל מדוזות. ולכן אנחנו יודעים היום שהרבה יותר בעלי חיים שחשבנו עליהם קודם, שחשבנו שהם לא אוכלים מדוזות, אז הם בעצם אכן נותנים ביס מדי פעם במדוזות.
השאלה אם זה משהו שזו תופעה שהולכת ומתפשטת, מתרחבת, או שזה כך היה והמינונים לא משתנים?
זה מאוד קשה לענות על זה. אם אתה חושב על זה שמדוזות קיימות כאן למעלה מ-500 מיליון שנה, ושיטות ההתבוננות והגילוי שלנו מתקדמים כל הזמן, אז קצת קשה לענות על השאלה הזו. אבל אם אתה חושב על המזון הזמין שיש בפעמון של המדוזה, אז בהחלט שכשחסר מזון בים, בעלי חיים התחילו לנגוס בפעמון הזה, שכמו שאמרתי, יש בו המון מים, אבל יש בו גם קולגן שהוא חומר גלם מאוד מאוד חשוב לרקמות החיבור שלנו. אז בעלי חיים כן יכולים להרוויח משהו מהמדוזות, במיוחד שהחומר הזה הוא מאוד זמין, הוא מתפרק בערך פי 10 יותר מהר, מאשר אם אותו דג היה תופס איזה סרטן קטן. אז המזון הוא הרבה יותר זמין.
אז אני משער שכן יש שינויים בהרכב הביולוגי מתחת לפני הים, וככל הנראה כן בעלי חיים יותר ויותר יאלצו להסתפק במדוזות במקום המזון הטבעי שלהם. אבל התופעה היא לא בממדים אדירים כרגע.
כרגע אנחנו רואים שינויים בכל מיני מקומות, אבל כן. אנחנו רואים את השינויים האלה גם באוסילציות, כלומר, לפעמים יש לנו פריחות גדולות של מדוזות, יש שנים עם פריחות עצמות, ולפעמים יש שנים עם פריחות מאוד מינוריות, שכמעט לא רואים אותן. למעשה יש מחקר מתועד כבר כמעט 200 שנה, אפילו בים תיכון, שמראה את האוסילציות האלה של ה... זה כמו קו סינוס כזה, עולה ויורד, עולה ויורד, בין השנים השונות של מדוזות בים תיכון. אז אנחנו קצת מעט זמן כאן כדי לקבוע אם הדברים האלה הם שינויים מאוד דרמטיים או לא, למרות שהתחוממות גלובלית זה בהחלט שינוי עם שיפוע מאוד חד. כלומר, את זה אנחנו כן יכולים להגיד היום די בוודאות.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור תמר לוטן, ראשת החוג לביולוגיה ימית בבית הספר על שם צ'רני למדעי הים באוניברסיטת חיפה. תודה לך.
להתראות, שלום שלום.
מתקרבים לפתרון הבעיה הגדולה ביותר של ההשתלות, דחייה של הגוף. נסביר, הבעיה הגדולה ביותר בהשתלת האיבר היא דחייה של האיבר המושתל. זאת אומרת שמערכת החיסון שלנו תוקפת את האיבר המושתל, ולכן נוהגים בדרך כלל לדכא את מערכת החיסון, אבל זה עשוי לגרום לשלל בעיות. אז האם אפשר ללמד את הגוף שלנו לקבל את האיבר המושתל בלי לדכא את מערכת החיסון? לפי הניו יורק טיימס, כן, לפחות לפי ניסויים שנערכים במרכז הרפואי של אוניברסיטת פיטסבורג ובדנה פרבר קנסר אינסטיטוט בבוסטון. אנחנו מיד נשמע לפתרון המסקרן שלהם מפיו של דוקטור אביתר נשר, ממלא מקום מנהל מחלקת השתלות בבית החולים ביילינסון. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא נלמד באמצעותך באמת מה הבעיה בדרך כלל בהשתלות. אני מבין שמערכת החיסון היא זו שתוקפת את האיבר המושתל?
מערכת כל איבר שהגוף לא מזהה כאיבר שלו, הגוף יודע לתקוף אותו, עושה את זה על ידי מערכת החיסון. אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו, למעשה, זה לאזן את מערכת החיסון בצורה כזאת שלא תתקוף את האיבר המושתל.
אז מה עושים עד היום, זאת אומרת, או גם היום?
עד היום, מה שעושים היום, נותנים הרבה מאוד תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, ונותנים אותם בהתחלה במינונים מאוד מאוד גבוהים, בשלב המתקדם יותר, נותנים את זה במינונים יותר נמוכים, ולמעשה כל החיים אנחנו נותנים את הטיפול התרופתי. זה נכון שמושתלי כבד, למשל, 20% אולי אפילו קצת יותר, עם השנים עוברים איזושהי התאמה, איזושהי אדפטציה מערכת החיסון, ויודעים שאפשר להפסיק. אין לנו שום מדד שבאמצעותו אנחנו יכולים לדעת, אוקיי, זו הנקודה שאפשר להפסיק או לא, לכן אנחנו נותנים לכולם. איברים אחרים הם יותר נדחים על ידי הגוף, אז אנחנו יותר בבעיה, אין מצב שאנחנו נפסיק את הטיפול התרופתי. החדשנות שם, קודם כל צריך לציין שזה משהו מאוד מאוד ראשוני, בניסוי ראשוני הוא נעשה על השתלות כבד מהחי, השתלת אונת כבד מהחי, שאתה יכול לעשות איזושהי התאמה, מכינה למקבל של אותה אונת כבד, ועד שאתה משתיל כבר את אונת הכבד, הגוף כאילו לימדת אותו במרכאות, מערכת החיסון למדה, לטפל באותו איבר, לא כאיבר לגמרי זר.
אז איך מלמדים באמת את מערכת החיסון שמדובר באיבר שהוא חלק מאיתנו?
זה נורא נורא מורכב, ויש כל מיני סוגי תאים של מערכת החיסון, תאי B ותאי T, וגם בתאי T יש תאים שנקראים תאי T רגולטוריים, שהם אחראים למעשה על כל הקומוניקציה בין התאים בתוך מערכת החיסון. מאוד מורכב, מאוד ראשוני, מאוד ניסיוני, אבל חשוב לציין באותה הזדמנות, אנחנו במצוקה קשה מאוד של איברים, ואנחנו מנסים למצוא המון המון פתרונות להגדיל את פול התורמים. אז אנחנו עושים הרבה השתלות כבד מהחי, לוקחים מונת כבד מתורם חי, קרוב משפחה, ומשתילים אותו. עם אחוזי הצלחה הולכים ועולים, כמעט מגיעים לאותם אחוזי הצלחה כמו השתלות מתורם אחרי מוות מוחי. ולמעשה אצלנו בבינסון אנחנו כבר עשינו מעל 35 מקרים, תוצאות יפות מאוד.
אתה אומר שעדיין הבעיה היא, עם כל הכבוד לדחייה של הגוף את השתל, היא שעדיין אין מספיק איברים להשתלה?
בוודאי, כן. הרשימה היא הולכת וגדלה, יש כמעט 1,000 מועמדים להשתלת כליה במדינת ישראל. וואו. בכל המרכזים, וכ-200 מועמדים. יש כמה מרכזים שעושים השתלות, אנחנו המרכז הגדול, אבל אנחנו מול שוקת שבורה, אנחנו פשוט תרומת איברים במדינת ישראל ביחס לעולם המערבי היא מדשדשת, היא ממש לא טובה.
טוב, אז הנה אנחנו גם, אם גם יש ערך חינוכי לתוכנית הזו, אנחנו יכולים...
לשיחה הזאת, חד משמעית.
אנחנו נגיד שאפשר לחתום על כרטיס אדי, אפשר לתרום את האיברים, זה בסדר, אנחנו לא זקוקים לאיברים שלנו כשאנחנו מתים, זה בסדר, ואולי אפשר גם לעשות משהו טוב beyond grave, וזה בסדר וחשוב מאוד, כמובן. אז אני מבין, אם אני אסכם לרגע את העניין, עד עכשיו הפתרון הגדול של דחיית הגוף את האיבר המושתל היא החלשה של מערכת החיסון, אני משער שבאמצעות סטרואידים או תרופות מדכאות מערכת חיסון אחרות, נכון?
נכון, סטרואידים הוא אחד מהטיפולים התרופתיים, שאחר כך נותנים אותו במינון מאוד מאוד נמוך, אבל יש עוד מספר תרופות שאנחנו נותנים. אנחנו מסתדרים עם הדיכוי של מערכת החיסון במובן כזה או אחר, כמובן אנחנו משלמים איזשהו מחיר של מחלות וקצת גידולים ספציפיים, אבל כן, אם היינו יכולים למנוע את הטיפול בנוגדי דחייה בשלב המאוחר, אנחנו שם.
אז הנה מציעים פה, באמת בניסוי כפי שהסברת לנו, ככל הנראה זו דרך ללמד את מערכת החיסון של המושתל על האיבר המושתל באמצעות ערבוב של תאי דם לבנים שלוקחים מגופו של התורם, נכון? איכשהו מערבבים אותם יחד עם תאי הדם הלבנים של המושתל, ובכך בעצם מכניסים את זה פנימה ומדווחים למערכת החיסון שלו על זה שהוא לא צריך לזהות, שהגוף המושתל לא צריך לזהות את האיבר המושתל כגורם זר.
נכון, אני יכול להוסיף ולהגיד שאצלנו אנחנו עשינו בבלינסון, עשינו למעשה פעם ראשונה של השתלת כליה מאחים שיש להם זהות כמעט מלאה במערכת החיסון. עשינו איזשהו תרגיל במרכאות יחד עם קרינה ודיכול מסוים של מח העצם על מנת להפסיק את הטיפול הנוגדי דחייה. זו טכניקה אחרת שעושים אותה בכליות, עושים אותה בסן פרנסיסקו, ולמעשה כבר כמה מרכזים בעולם מדובר על טכניקה אחרת, אבל אני באמת לא ארחיף פה את העניין, אבל מנסים לפתור את הבעיה הזאת בהרבה מאוד אפיקים, ואנחנו אפילו התחלנו לעשות את זה אצלנו.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אביתר נשר, ממלא מקום מנהל מחלקת השתלות בבית החולים ביילינסון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
מתברר שמדענים ממש ברגעים אלה עובדים על זה. הרי יש טיפול תרופתי נגד חרדה ונגד דיכאון, מדוע אין תרופה נגד בדידות? מי שעומדת מאחורי המחקר היא סטפני קסיופו, מנהלת מעבדת המוח של בית הספר לרפואה פריצקר באוניברסיטת שיקגו, שחקרה את העניין יחד עם בעלה שהלך לעולמו, והיא ממשיכה את המחקר, השאיר אותה כמעט בודדה, אבל היא ממשיכה עם זה, זה מה שיפה בעניין. אז זה חשוב לומר שבדידות היא מגפה ומסוכנת לנו. בדידות אפילו מעלה את הסיכון לפתח מחלות לב, מחלות של כלי דם, מחלישה את מערכת החיסון, היא אפילו קשורה אולי לסרטן, זה ודאי לא משהו טוב. ומי מאיתנו לא חווה בדידות בחייו במשך תקופה זו או אחרת? ואנחנו רוצים לשוחח על הגלולה שאולי תהפוך אותנו לפחות בודדים, עם פרופסור אהרון בן זהב, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה, חוקר רגשות ואהבה רומנטית. שלום לך.
שלום רב דודו.
טוב, בוא נדבר לרגע על בדידות כמגפה, תמיד מדברים על זה כמגפה חדשה, זו באמת מגפה שהולכת ומתפשטת, נכון?
כן, תראה, אני בהחלט מסכים שזה מתפשט וזה מגפה מודרנית ויש לה המון סיכונים. אני לא כל כך בטוח לגבי הגלולה. הגלולה היא אולי איזשהו תרופה לזמן קצר, אבל הבעיה היא יותר עמוקה. אז אתה לא, עם גלולה אתה יכול לשפר מצב רוח, אבל יש פה משהו יותר עמוק. והיותר עמוק פה הוא המשמעות.
אוקיי.
יחסים משמעותיים. תראה, צריך להבדיל בין בדידות ובין להיות לבד. בדידות
זה הבדל שאני רוצה שאימא שלי תשמע עליו, כי להיות לבד זה לא בהכרח אומר בדידות.
בדיוק.
והפוך.
בדיוק. אגב, אנטון צ'כוב אמר שאם אתה מפחד מבדידות, אז אל תתחתן.
די, נכון. אני חשבתי שוודי אלן אמר את זה, אני מוכרח להודות, לדעתי. אולי הוא לקח גם... אוקיי, טוב, בסדר. אוקיי.
אוקיי, אז זה ככה, בבדידות זה משהו פסיכולוגי, זה הרגשה שלך, לבד זה משהו אובייקטיבי, ואין בהכרח קורלציה ביניהם. למשל, דליה רביקוביץ' פעם אמרה שהיא מרגישה את הבדידות הכי גדולה שלה כאשר היא בחדר אוכל בקיבוץ. ושם היא הייתה, היא גדלה כילדה בחדר אוכל בקיבוץ, הרגישה בדידות. שיש לך הרבה אנשים סביבך, אבל אין לך קשרים משמעותיים עם אף אחד מהם, אתה מרגיש בדידות.
טוב, כמובן שגם ראוי לציין את הרשתות החברתיות שנותנות לנו אשליה של אלפי חברים, כשהבדידות הולכת וגדלה. זה לא בהכרח פותר את העניין.
בדיוק, הרשתות החברתיות מקשרות איתנו, אותנו עם אנשים, וכאילו עושים אותנו לא לבד. אבל הבדידות גדלה. הרבה אנשים אומרים שהבדידות הכי גדולה שמרגישים זה אחרי שיורדים מהפייסבוק, או אחרי שמדברים ברשתות חברתיות עם אנשים אחרים. למה? כי יש אנשים, אבל הם לא משמעותיים, הקשר לא משמעותי. זה שהיא קנתה סוודר בוורשה במחיר כזה וכזה, את מי זה מעניין? מה שאנחנו לא יכולים שיהיה לנו 4,000 חברים. אנחנו צריכים 4-5
קומים. אם הסוודר שהיא קנתה בוורשה לא מעניין, זה משמיט את הקרקע מתחת לכל הרשתות החברתיות. אתה צודק, שאני לא מבין למה אני מודה שגם אני גולש באינסטגרם, רואה אנשים קופצים בטאגלנד, למה זה מעניין אותי? אני עוד לא יודע למה, אבל אני עדיין מכור לדברים האלה.
זה כאילו בדיוק מכור. זה כאילו סם שאנחנו מציצים על אנשים אחרים. אבל מה שחסר לנו בחברה המודרנית, זה לא עוד אנשים סביבנו, אלא אנשים משמעותיים. אותו דבר באהבה, אגב, שקל למצוא אהבה היום, אבל קשה מאוד לשמר אותה, כי לשמר אהבה זה משמעותי, ולמצוא אותה זה הרבה יותר קל. ככה אנחנו לא לבד כל כך היום בגלל כל הרשתות, אבל מאוד בודדים. ליבי אולמן גם אמרה, טוב יותר להתעורר לבד ולדעת שאת לבד מאשר להתעורר ליד מישהו ולהרגיש בודדה.
טוב, קודם כל זו הבחנה שחשוב מאוד שהמאזינים והמאזינות יתמיעו. באמת יש הבדל משמעותי בין לבד לבין בדידות. כן, זו הבחנה מאוד חשובה.
הבדידות עם משמעות. עכשיו, באופן כללי לגבי משמעות, ומשמעות צריך זמן, צריך מאמץ כדי למנוע בדידות. זה לא בא בקלות. לגבי הרשתות החברתיות, יש ממצאים סותרים. כי מצד אחד הרשתות החברתיות כמובן מקשרות אותנו יותר עם אנשים, ואז אנחנו במובן מסוים עם אנשים סביבנו, ואם אנחנו עם הרבה אנשים לעתים זה עובד לבדידות. זה בעיקר טוב לקשישים, לאנשים אחרים שקשה להם לאינטראקציה חברתית פנים אל פנים, אבל זה מגביר את הבעייתיות של היעדר משהו משמעותי, וזה מה שחשוב. תיקחו, תורידו כמה חברים מהאינטרנט, מהפייסבוק, תצמצמו אותם, אבל עם אותם שישארו, תנהלו קשרים חברתיים משמעותיים. זה הרבה יותר טוב. וואו. כדי למנוע את הבדידות מכם.
עכשיו, בוא ברשותך נדבר באמת על הגלולה. טוב, אני כמובן נוטה באינטואיציה להסכים למה שאמרת בתחילת השיחה, אבל על מה מבוססת הגלולה הזו? כי הטענה היא שבדידות היא גורמת לשלל, אני לא יודע אם סימפטומים, אבל תהליכים שאולי אותם צריך לנטרל.
תראה, הנפש שלנו לא מסתובבת חופשי באוויר. זה כמובן המצבים הנפשיים הרגשיים, הם קשורים למוח. ויש פה עבודה בשני היבטים. ההיבט הפיזיולוגי, ופה אתה נותן תרופה, ובהחלט להרבה מחלות, כמו לדיכאון למשל, הטיפול תרופתי הוא מאוד טוב, כאשר המחלה היא קשה מאוד, ואז צריכים גם לטפל בהיבט המוחי, בהיבט הפיזיולוגי. אבל כאשר אנחנו מדברים על אנשים רגילים, אנשים בחיי יום יום, פה הבעיה היא לא תרופות, אנחנו לא רוצים להיות בריאים שלוקחים תרופות כל הזמן, אנחנו רוצים כמו לחץ דם, אנחנו לא רוצים להוריד את לחץ דם כל הזמן עם תרופות, אנחנו רוצים להתנהג בריא, ללכת, לעשות התאמנות, לעשות את דברים מהסוג הזה כדי להוריד את לחץ דם, זה הרבה יותר טוב, וככה גם עם הבדידות. טוב, אם הגיעו מים עד נפש ואין לך שום, הבדידות נהפכה לדיכאון, משהו כזה, ככה את הגלולה אולי תוריד, כמו שיש גלולות ללחץ דם. אין פה כל דבר חדש. אבל זה לא הפתרון בשואה.
זו השאלה, האם אנשים מבוגרים למשל, שבדרך כלל מרגישים בדידות הולכת וגדלה, באמת, לא אומר יסממות, אבל ייתנו להם גלולות, גם, טוב, שוב, נגד דיכאון, אין לי שום בעיה עם התרופות האלה, ואני חושב שזה דבר חשוב, אבל תהיה נטייה, אני משער, לתת להם את זה, במקום לבקר את סבתא, קחי כדור.
בדיוק, בדיוק. ואת הנטייה הזאת אנחנו לא צריכים, כי הגלולות בדרך כלל יש להם אפקט לזמן קצר, ואתה אחרי בזמן הקצר אתה צריך עוד ועוד, ואתה מתמכר לזה כמו לסמים. למה להתמכר לסמים? בואו נעשה פעולות בחברה שלנו, בעיקר כלפי האוכלוסייה המבוגרת, שהם יהיו פחות בודדים. זה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר קשה, צריך להקדיש יותר משאבים, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי לזמן ארוך.
טוב, זה מטלטל את כולנו, שיחה חשובה מאוד, על גם הפער בין העולם הווירטואלי לעולם הממשי וההשלכות שלו עלינו, הנפשיות והמוחיות. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור אהרון בן זאב, לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה וחוקר רגשות ואהבה רומנטית. תודה לך. אנחנו רוצים לעבור למי שנמצא בסן פרנסיסקו, פרופסור זאב זלבסקי, מהפקולטה להנדסה, המרכז לננו-טכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ומדוע? כי אנחנו מנסים להבין איך אפשר לרתום לייזר לשירות הסאונד. חוקרים ממעבדת לינקולן ב-MIT הצליחו לפתח קרן לייזר, שאפשר באמצעותה לשלוח מסר קולי לאדם ספציפי. מפנים את קרן הלייזר לאדם מסוים, ורק הוא שומע את המסר. המערכת יכולה להעביר את הצלילים לאותו אדם, בלי שהוא ירכיב ציוד מיוחד או ילבש ציוד כלשהו. המחקר עצמו פורסם ב-Optics Letters, והטכנולוגיה הזו עשויה להיות שימושית מאוד גם בצבא, לתקשורת בין חיילים, למשל גם באולפני טלוויזיה, במקום אוזנייה באוזן, אפשר לכוון לראשו של המנחה את הלייזר ולומר לו שנגמר הזמן וכולי, אבל איך אפשר לעשות את זה טכנית? שלום לפרופסור זאב זלבסקי.
שלום.
טוב, האם תוכל להסביר לנו איך עובדת הטכנולוגיה הזאת? איך אפשר להעמיס, במרכאות או לא במרכאות, על קרן לייזר גל קול או מסר קולי?
מה שקורה פה זה אפקט שנקרא פוטואקוסטיקה. הם לוקחים לייזר שאורך הגל שלו מתאים לבליעה של מולקולות המים באוויר, וכשיורים פול של הלייזר הזה, האנרגיה שלו נבלעת על ידי מולקולות המים, הן מתחממות, וזה מייצר רטיטה שלהם. כלומר, האור מומר לגל אקוסטי, לכן זה נקרא פוטואקוסטיקה. הגל האקוסטי, הרטיטה הזאת שהמולקולות של המים מייצרות, היא יכולה להתפשט באוויר, ואם יש מיקרופון או אוזן או איזשהו מכשיר לקליטה של אותם גלים אקוסטיים שנמצא בסביבה של הנקודה שהוארה על ידי הלייזר, אז אפשר יהיה לשמוע את השינויים בעוצמה של הלייזר.
רגע, אז אם הבנתי נכון, אז קרן הלייזר, מה, היא מחממת מולקולות מים באוויר ומייצרת גל קול כשהוא תולדה של המים האלה? של החימום?
כן, בדיוק. כלומר, האורך גל של הלייזר חייב להתאים לבליעה של מולקולות המים, זה לא לכל לייזר. תראה, מה שהודגם במאמר זה עדיין מאמר, הם בסך הכל הצליחו לשדר סיגנל לטווחים של כ-2.5 מטר, שזה לא ממש תקשורת לטווחים ארוכים, ועוד נדרש מחקר בשביל להפוך את זה לתקשורת שהיא יותר מתאימה לטווחים יותר ארוכים, בגלל שכשאתה משדר בצורה הזאת, אתה צריך גם לדאוג שאותה קרן לייזר לא תהיה חזקה מדי, כדי שהיא לא תזיק לרקמה או לעיניים של אנשים שנמצאים בסביבה של אותה קרן.
כן.
היא צריכה להיות מספיק חזקה כדי לחמם את המים, אבל לא מספיק חזקה כדי לפגוע ברקמה.
אגב, אם אין מים באוויר, יש מצב שלא יהיו מולקולות של מים, ואז אי אפשר יהיה לייצר את להעביר את המסר הקולי באמצעות הלייזר?
אז למשל, אפילו באותו מאמר שאתה הזכרת, הם מראים איך העוצמה שאתה מייצר של הגלים האקוסטיים היא תלויה בלחות באוויר, כלומר בכמות של אותם מולקולות מים. תיאורטית אפשר לקחת לייזר באורך גל אחר, שהאורך גל שלו מותאם לבליעה לא של מים, אלא של חומרים אחרים, ולנסות לייצר דרך זה ערוץ תקשורת, אבל זה לא משהו שאני מכיר.
טוב, כן, בבקשה, תמשיך.
חשוב לשים לב שכאשר מייצרים כזה ערוץ תקשורת, יש לזה בעצם שני צדדים. צד אחד, שזה מה שהודגם במאמר, זה איך אתה לוקח את האנרגיה של האור ומייצר אותה, הופך אותה לגלי קול. הצד השני זה איך אתה קולט את גלי הקול. במאמר הם מדברים על קליטה קונבנציונלית בעזרת אוזן של בן אדם או בעזרת מיקרופון. דרך מעניינת אחרת, וזה מחקר שאני אישית מתעסק בו,
כן.
זה איך קולטים את גלי הקול בעזרת אור. כלומר, אתה משדר את האנרגיה כמו שהם שידרו, אבל נניח שאתה לא נמצא בסביבה של אותו מקום שהלייזר חימם. הרי מיקרופון, אם הוא נמצא רחוק ממקור הקול, הוא לא ישמע את מקור הקול.
נכון.
אז אנחנו מתעסקים במחקר שבו אנחנו מאירים עם לייזר על איזשהו משטח שבו יש את הרעידה. לדוגמה במקרה הזה זה המולקולות של המים. אני עובד על רקמות ומשטחים מסוג אחר, אבל עדיין מאירים עם הלייזר על האזור שבו יש את גלי קול. הגלי קול הם מאפנינים לייזר אחר. יש לייזר שמשדר ויש לייזר שחש, שקולט את הסיגנל.
מה, אז אפשר כך לצוטט לאנשים, לא באמצעות לייזר?
אפשר גם לצוטט ואפשר גם לייצר מזה ערוץ תקשורת תקני, אבל אז אין יותר בעיה של בטיחות עין, כי אתה יכול להיות רחוק עכשיו מהמקום שבו יש את הרטיטה ועדיין לחוש אותה עם קרן לייזר אחרת.
טוב, אז באמת בואו נחזור אולי על ההסבר. אנחנו מדברים פה בעצם על המרה של קרן אור או גל של אלקטרומגנטי לגל קול, וזה מה שמעניין פה. במקרה הזה הלייזר מחמם את מולקולות המים שרוטטות והן מייצרות את גל הקול, אבל אתה גם דיברת על דרך הפוכה, שאפשר באמצעות קרן לייזר גם לשמוע למעשה, וכך לצוטט לאנשים, וואו, המעבר בין...
אפשר לצרף שני לייזרים, אחד מייצר את גלי הקול, והשני הוא קולט את גלי הקול מרחוק.
וואו, זה נשמע מרתק, ואנחנו מודים לך שדיברת איתנו מסן פרנסיסקו, פרופסור זאב זלבסקי מהפקולטה להנדסה, מרכז לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
יום טוב, להתראות.
בקרוב נוכל להטעין את הטלפון באמצעות וי-פיי. ולא רק את הטלפון, גם את השלט של הטלוויזיה נפעיל ללא סוללות, אלא באמצעות וי-פיי. שימו לב, העברת חשמל באמצעות וי-פיי, וגם את הטלוויזיה עצמה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי פנחסי, ראש המעבדה לתקשורת אלחוטית ומקם באוניברסיטת אריאל. שלום לך.
בוקר טוב.
אני רק אציין שחוקרים מאוניברסיטת MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסט, טוענים שהם הצליחו להעביר באמצעות וי-פיי חשמל. המאמר פורסם בכתב העת המדעי Nature, תוכל להסביר לנו האם זה, אם, בהנחה שהדבר אפשרי, איך הדבר הזה קורה?
כן, אני אסביר קודם כל את המוטיבציה. אנחנו כולנו רוצים להיות ניידים, ואם תשימו לב, הדבר היחיד או העיקרי שמגביל אותנו זה מקור האנרגיה. הוא תמיד נגמר לנו, נכון. כמו בטלפונים סלולריים. ואז אנחנו מחפשים דרך להטעין, ואין ברירה, צריך להתחבר לחשמל, ואז אנחנו הופכים להיות פחות ניידים, כי אנחנו בעצם הולכים לשקע בקיר ומתחברים ומקבלים אנרגיה. והרעיון במאמר הזה, שהוא אגב לא רעיון חדש, עובדים עליו בכל מיני צורות, הוא לנצל אנרגיה זמינה שנמצאת מסביבנו. סוג האנרגיה הזה למשל הוא גלי הווי-פיי, הגלים שיוצאים מאותו ראוטר, מאותו מכשיר שמקשר אותנו באופן אלחוטי לטלפון הנייד או למחשב הנייד, לנצל את הגלים האלה, לקלוט אותם, לאסוף אותם ולהפוך אותם לאנרגיה חשמלית.
אז אני רק רוצה, רק בוא ברשותך ניישר קו, ווי-פיי זו בעצם קרינה אלקטרומגנטית, זה גל אלקטרומגנטי, קרינה אלקטרומגנטית שבמקרה מקודדת מידע, אבל זו קרינה, כמו שיש קרינת רדיו, יש גם קרינה אלקטרומגנטית שהיא ווי-פיי, נכון?
נכון, כל הקרינות כן. האלה שמעבירות מידע בתקשורת אלחוטית, במקאמים, בטלפון סלולרי, הכל זה מבוסס על קרינת רדיו, שנקראת קרינה אלקטרומגנטית, ואנחנו מוקפים בה. אנחנו מוקפים בה גם מעצם העובדה שתחנת השידור שכרגע משדרת, היא בעצם משדרת גלים אלקטרומגנטיים שאנחנו יכולים לנצל אותם, ולנצל אותם לא רק לתקשורת אלא בעצם לאיסוף אנרגיה. השם שקבעו לנושא הזה, שם שאני לא כל כך אוהב, נקרא קצירת אנרגיה. אנחנו מנצלים אנרגיה זמינה שעוטפת אותנו באמצעות גלים אלקטרומגנטיים שמשודרים בחלל.
איך זה קורה? אבל זה נשמע, קרינה אלקטרומגנטית זה משהו שאפשר לקצור בחזרה לאנרגיה?
זהו, קודם כל קרינה אלקטרומגנטית היא אנרגיה. היא אנרגיה שניסית על ידי מה שאנחנו קוראים גלים חשמליים ומגנטיים שהולכים יחד ומועברים בחלל ועוברים בעצם בתקשורת ממשדר למקלט. הנקודה היא שהמקלט לא צריך כל כך הרבה אנרגיה כדי לקלוט את התשדורת, אבל אנחנו משדרים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כי חלק מהקרינה הזאת מפוזרת לחלל ולא מגיע למקלט. והרעיון פה שעומד בבסיס המחקר הזה הוא לנסות בכל זאת לנצל את עודפי האנרגיה שקיימים ומתרוצצים לנו בחלל, להטעין את הסוללות מרחוק, כאשר אנחנו לא צריכים להתחבר לשום מקור אנרגיה באופן קווי.
וזו אנרגיה שהיא משמעותית או שהיא אזוטרית או שואפת לאפס?
שאלה מצוינת. האנרגיה הזאת היא לא גבוהה מאוד, צריך להתאמץ מאוד כדי לאסוף אותה, הכמות שאוספים היא קטנה. אבל למערכות קטנות שלא זקוקות להרבה אנרגיה באופן שוטף, או למערכות שבהם אנחנו רוצים להטעין סוללות, אנחנו יכולים, או מצברים, אנחנו יכולים להשתמש ולאט לאט באופן איטי לאגור את האנרגיה ולהשתמש בה.
זאת אומרת, יותר כל מיני ציוד לוי שצריך סוללות קטנות, נורות לד, דברים קטנטנים.
דברים קטנים שלא צורכים הרבה אנרגיה. אני אתן לך דוגמה מתחום הרפואי. היום מדברים על לבלוע גלולה שעושה סיור במערכת העיכול ומשדרת את מה שקורה שם. אחת הבעיות זה שהמרכיב העיקרי בגלולה הזאת זה אותה סוללה, אותו מצבר שצריך לספק אנרגיה לגלולה על מנת שהיא תוכל לצלם ולהעביר את ה מידע החוצה. העובדה הזאת שאנחנו מנצלים את האנרגיה שאופפת אותנו בעצם אולי תייתר את הסוללה הזאת, אגב שהיא גם קצת מסוכנת, בעיקר כאשר היא מתפרקת בתוך הגוף.
וואו, טוב, אז זה נשמע משהו שהוא בר ביצוע אבל לא מאוד אפקטיבי. מתאים לנישה מאוד מסוימת.
זה מתאים לנישה מסוימת, מתאים לתחומים מסוימים, אבל אני אומר שוב, זה מחקר שמתבצע בכל העולם. אגב, גם אצלי במעבדה המחקר הזה מבוצע, בהקשר אחר של העברת אנרגיה בעוצמה הרבה יותר גבוהה מהאנרגיה שכאן מדובר, אבל המטרה היא שם אחרת, המטרה היא בעצם להעביר אנרגיה ללא קווי מתח. המטרה היא לא להשתמש במערכות שהם ווי-פיי או לקצור אנרגיה מסביבה, אלא בעצם לקחת אנרגיה, לשדר אותה למרחק ולהפוך אותה חזרה לחשמל.
טוב, אני מוכרח לשאול שאלה שהיא מעט סטייה מהנושא, הטכנולוגיה הזו של ווי-פיי, הקרינה האלקטרומגנטית הזו, האם היא עשויה לגרום לנו למוטציות או לקדם לפחות תאים סרטניים, זאת אומרת לייצר תאים סרטניים, או שהיא לא מייננת ולכן לא וכו'?
כן, אז זו שאלה שתמיד עולה בהקשר של קרינה אלקטרומגנטית.
נכון.
והקרינה הזאת היא קרינת רדיו, היא מה שאנחנו קוראים תדרים נמוכים. היא לא בתחום הזה שגורם ליוניזציה, לפירוק של מולקולות ואטומים, לכן מהבחינה הזאת היא פחות מסוכנת. הקרינה הזאת, התופעה האחרת שהיא עושה, היא תופעה של חימום. כאשר אתה נחשף לאנרגיה בעוצמה גבוהה, קח לדוגמה את המיקרוגל הביתי שלך, ששם יש קרינה אלקטרומגנטית בעוצמה גבוהה מאוד, אתה מכניס את התבשיל והוא מתחמם, הוא מתחמם מהר מאוד. חלבונים אגב לא אוהבים חימום, וגם גוף האדם וגוף של בעלי חיים לא אוהב חימום, אבל פה במקרה הזה של הווי-פיי מדובר בהספקים מאוד מאוד נמוכים, והסכנה מהם היא לא גבוהה, אגב היא גם לא הוכחה. אז צריך לקחת את זה בחשבון. שוב, בהספקים הרבה יותר גבוהים הקרינה הזאת לא בריאה, נגיד כך במילים ברורות. אבל בעוצמות האלה של הווי-פיי היא קרינה נמוכה ואין סכנה.
אני מודה לך על השיחה הזו. ראש המעבדה לתקשורת אלחוטית ומקם באוניברסיטת אריאל, פרופסור יוסי פנחסי. תודה לך.
100%, שלום רב.
בולענים בטהרן, בירת איראן. בטהרן יותר ויותר בולענים נפערים באדמה ולאורך כבישים, מה שמצטרף לסדקים רבים שנוצרים שם באדמה. בורות עמוקים שמופיעים יש מאין ושקיעה של אזורים שלמים. החשש הוא קריסה של בתים, בתים של מיליוני בני אדם שגרים שם ונזקים לתשתיות שם. בתי הזיקוק למשל בסכנה, פסי הרכבת שם, מפעלים ועוד. נמל התעופה הבינלאומי שם שוקע בכ-5 סנטימטרים מדי שנה. ומה הסיבה לבלגן הזה? אנחנו רוצים לדבר על הסיבה למה שקורה באיראן עם דוקטור גידי בר, חוקר במכון הגיאולוגי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כל הבולענים וכל האדמה שפוערת את פיה, זה נשמע כמו עונש או מעשה ידי האל. יש הסבר למדע או שנעבור לכאן מורשת?
זה לא מעשה ידי האל, זה מעשה ידי אדם.
אוקיי, אז מה קורה באיראן?
מה קורה באיראן?
איראן,
טהרן, למעשה, ועוד ערים אחרות באיראן, נמצאות באזורים שבהם הקרקע בנויה ממשקעי סחף שמתמלאים במים מההרים, מי תהום. עכשיו, כל זמן שיש מילוי חוזר של אותם מים לתת הקרקע, אז מי התהום האלה בעצם מחזיקים את הקרקע או ממלאים את החללים שבתוכם ומחזיקים את הקרקע יציבה. ברגע שמתחילים לשאוב מים מתוך הקרקע, אותם המים שמילאו את החללים יוצאים בעצם מהחללים, והקרקע מתחילה לשקוע. זה קורה במצב נורמלי, וברגע שהמים חוזרים, הקרקע מתחילה להתמלא מחדש ולהתנפח למעשה מחדש. מה שקורה באזורים כמו טהרן וערים אחרות, וגם אזורי חקלאות, אפילו בארצות הברית, ששואבים יותר מדי. וברגע ששואבים יותר מדי, אז המים יוצאים, והקרקע מתחילה לשקוע בקצב אדיר, כמו שאתה אמרת, ואפילו קצב פי 10 ממה שאתה אמרת, זה מגיע לחצי מטר אפילו בשנה, והמים הבאים שנכנסים כבר לא יכולים יותר למלא אותה, את הקרקע.
וואו, גם המרחב הזה, הנפח מצטמצם, הנפח התת-קרקעי, וואו.
בעצם זה נדחס, הכל נדחס, והמים לא יכולים לחזור, והקרקע שוקעת בקצבים הגדולים האלה שאנחנו רואים, ואז נוצרים סדקים, ואז גם נוצרים, כשהמים כבר מגיעים, אז הם זורמים בתת הקרקע לתוך חללים, שהחללים האלה גם כן נפתחים, ואז גם קורסים בולענים באותם מקומות. זאת אומרת, זה שתי תופעות שהן שתי תופעות טבע שבעצם הסיבה היא אותה סיבה. ירידה מאוד מאוד גדולה של מפלס של מי התהום.
עכשיו, התופעה הזאת, זאת אומרת, הנה התשובה לשאלה ששאלתי בהתחלה, שוב, ככל הנראה באיראן פשוט שאבו יותר מדי מים מהמקורות התת-קרקעיים, והקרקע החלה לקרוס, כי המים, ככל הנראה, האדמה נשענה על המים האלה. עכשיו, הם עשו את זה מתוך בורות, פשוט המים שם לא התמלאו מספיק מהר, הניהול היה לא נכון של משק המים שם?
אני מניח שכן, זה ניהול לא נכון, זה לא בורות, אני מניח שהם יודעים טוב מאוד מה, זה לא דבר שהתחיל היום, זה דבר שכבר קורה 20, אנחנו יודעים על זה כבר 20 שנה. זה יצא עכשיו קצת לתקשורת, כי נכתב איזשהו מאמר שמסכם את כל ה-20 שנה האחרונות, זה מראה איך הדבר הזה כבר קורה הרבה מאוד זמן. הם יודעים בדיוק, אבל כנראה שיש מחסור כזה גדול במים, שאין להם ברירה, אלא לשאוב אותם. וכמו שאמרתי קודם, ברגע שזה עובר איזשהו סף של קריסה, והמים כבר לא יכולים יותר למלא את החללים, אז אנחנו באסון.
עכשיו, אפשר לשאול שאלה תמימה של, אז אוקיי, אז הקרקע קצת שוקעת, אוקיי, אז המקום יהיה נמוך יותר. מה כל כך רע בזה?
זה נכון.
אז יהיה נמוך.
אז יהיה נמוך. כל הזמן שלא שואבים הרבה, זה מה שקורה, הקרקע קצת שוקעת, אבל ברגע ששואבים יותר מדי, אז יש גם קריסה דיפרנציאלית, כלומר, במקומות אחד ליד השני, תלוי במבנה של תת הקרקע, יש אזורים שקורסים קצת יותר, ששוקעים קצת יותר וששוקעים קצת פחות. וזה בדיוק הסיבה שבגללה נוצרים הפדקים הענקיים האלה. כי פתאום יש לך אזור ששוקע יותר על יד אזור ששוקע פחות, ואז בעצם זה הבעיה. הבעיה היא לא השקיעה. אז נהיה נמוכים יותר זה לא נורא. הבעיה זה הפדקים הענקיים והבולענים שנפתחים, ולשם התשתיות, הבתים יכולים לקרוס. הרכבות התחתיות של טהרן עוברות ממש בתוך אזורים כאלה.
וואו.
כמו שאמרת קודם, זה התעופה.
זהו, אז האם אתה אולי יודע האם המדינה שם, הממשלה, מתכוונת לעשות משהו או שלא?
אני לא יודע בדיוק מה הם מתכוונים לעשות. אני מניח שהם מנסים לצמצם כמה שאפשר את השאיבה ולהביא מים ממקומות אחרים, וזה הפתרון הנורמלי למצבים כאלה. להפסיק שאיבה, אבל במצב שיש חוסר כזה גדול במים,
וואו.
אז נאלצים אולי להתמודד עם הבעיה הזאת.
אולי אפילו. בסופו של דבר הם יאלצו לעשות איתנו שלום, ואז נלמד אותם על טפטפות ועל טיהור מים
נעביר,
וכולי.
אז נעביר להם מים, פשוט אנחנו. כן,
מטורקיה, נגזור קופון. אבל טוב, זה מאוד מסקרן, והנה, קצת מרגיש שהטבע במרכאות קצת נוקם כשאנחנו מנצלים אותו יתר על המידה. שוב, זה סתם יחוס של כוונה לטבע. אני רוצה להודות לך לחוקר במכון הגיאולוגי דוקטור גידיבר. תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
אנחנו רוצים לעבור לרגע לידיעה שאי אפשר היה להתעלם ממנה. טיל קרקע אוויר, מזג אוויר. קבוצת מחקר סינית. שגרת טיל שאמור לתצפת על מזג האוויר ולסייע בשיפור יכולת החיזוי. של מזג האוויר, אגב הטיל שוגר מכלי שיט אוטונומי, ואנחנו רוצים להבין באמצעות פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר האטמוספירה וחלל, מה אפשר להרוויח מטיל כזה? שלום לפרופסור יואב יאיר.
בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, אז אנחנו רוצים להבין באמת, קודם כל, מה הכלים שעומדים לרשותנו לחיזוי מזג האוויר, ואיך כלי כזה עשוי להוסיף על היכולות הקיימות?
אוקיי, אז אני אסביר מה הקשיים כשאנחנו רוצים לחזות את מזג האוויר לצרכים קצרים ובדיוק גדל. כידוע לך, תכנות מטאורולוגיות סטנדרטיות שיש על היבשה מבצעות מדידות שגרתיות לפי תקנים וסטנדרטים בינלאומיים. כל 6 שעות יוצאים, מודדים, טמפרטורה, לחץ, כיוון רוח, עננות. כל המידע הזה נאסף, מקודד ונשלח לתחנות אזוריות, ושם הנתונים האלה מקובצים, אחר כך משותפים בין הצרכנים של התחזיות ומשמשים אותם לטובת הרצת מודלים מתמטיים לחיזוי מזג אוויר. אחת או פעמיים ביום גם מבוצעות תצפיות שנקראות תצפיות גובה רב על ידי הפרחת בלונים שנוצאים עמם גלאים שונים ומשדרים את הנתונים בזמן אמת לקרקע, וגם הנתונים האלה נאספים, משותפים ומשמשים לצורך המודלים המתמטיים. בעזרתם אנחנו מייצרים מפות סינופטיות למחר, מחרתיים בשבוע קדימה. רוב כדור הארץ באזורים היבשתיים אכן מרושת בתחנות כאלה ויש מדידות. הבעיה היא כמובן מה קורה עם האוקיינוסים.
כן.
שליש מכדור הארץ מכוסים במשטחי מים אדירים, שבהם אין צופים מטאורולוגיים שיכולים לבצע מדידות, וכאן יש אולי מצופים פה ושם, אוניות, ומה שהסינים עכשיו המציאו זה כלי אוטונומי, מין צוללת קטנה שיכולה לשייט לטווחים מאוד מאוד ארוכים, ולשגר במועדים קבועים ומתוכננים רקטה, זה לא טיל, זאת רקטה שבעיקרון עושה את אותה מדידה שבלונים מטאורולוגיים אמורים לעשות.
אוקיי, את הבלונים אנחנו מכירים, אבל הכוונה היא לכך שהיא רקטה שמה, זאת אומרת, מה ההבחנה? טיל בדרך כלל יש לו מנוע רקטי, אבל כאן למה הכוונה?
נכון, זה נקרא, זה רקטה, אני חושב שזה יותר קטן, והמטרה היא מטרת שלום, אז נגיד זאת רקטה, לכן היא לא נושאת איתה שום חימוש או משהו כמו טילים.
לא, ודאי, אבל מה אפשר לעשות באמצעות אותה רקטה או להשיג?
אז זהו, אתה יכול להגיע לגבהים יותר גבוהים מאשר בלונים מטאורולוגיים, תלוי כמובן מכאן אתה משגר ובאיזו עוצמה, והרעיון הוא שאתה יכול למפות שטחים שאין לנו גישה אליהם באופן רגיל. זאת אומרת, אתה יכול לתכנן, לפרוס צי של צוללות רובוטיות כאלה, ואז במועדים מסוימים שחופפים למועדי השיגור הסטנדרטיים שבלאו הכי מתבצעים על ידי שירותים מטאורולוגיים בעולם, להוסיף את המידע הזה מחתכים אנכיים במקומות שעד היום אין לנו. וזה אמור להוסיף שכבה שלמה של נתונים לתוך המודלים המתמטיים ולשפר מאוד את החיזוי. אני אסביר אולי למאזינים למה זה קריטי, או בוא נאמר לאיזה תופעות טבע זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
לא לתחזית מזג אוויר השגרתית הרגילה בימי הקיץ הנעימים, אלא לאותם אירועים שבהם יש מערכות סופה גדולות כמו טייפונים והוריקנים, ששם המידע על מה קורה באטמוספירה ועל האוקיינוסים הוא קריטי, ואין לנו אותו. ולכן היכולת לחזות בדיוק גבוה ומשתפר את תנועתן של מערכות לחץ ועל האוקיינוסים, ישפר מאוד את זמן ההתראה בפני סופות גדולות וקטלניות, שאנחנו כבר יודעים היום, על סמך שינויי האקלים, שתהיינה שכיחות יותר ואלימות יותר בעתיד.
עכשיו, זה משהו זו טכנולוגיה שיש רק לסינים, או שגם אנחנו יכולים לשגר רקטה כזו?
אז אנחנו, במדינת ישראל, אין לה את היכולת הזאת. אני ראיתי צוללות דומות, אוטונומיות, באוניברסיטת קיל בגרמניה, בביקור שהייתי שם לפני שנתיים. הצוללות הללו, אתה יכול לצייד אותן במה שאתה רוצה ולאיזה יעד שאתה רוצה. למשל, הגרמנים משתמשים בה לחקור את הטמפרטורה והמליחות בתוך האוקיינוסים. הן צוללות לעומק ואחר כך עולות למעלה, משדרות את הנתונים ללוויין, צוללות שוב, וככה לאורך שנה שלמה מבצעות חתכים של אלפי קילומטרים. וואו. באוקיינוסים. בסופו של דבר, כשנגמר להם הדלק או המצבר, הן משדרות סיגנל בוא לאסוף אותי, וספינת מחקר גדולה באה ואוספת. הסינים ביצעו את הניסויים הללו, את בדיקת היכולת הזאת ב-2016-2017. עכשיו אני חושב שהם הגיעו למה שנקרא ליכולת אופרטיבית, מבצעית. השאלה היא כמובן, האם הם הולכים לפרוס צי של צוללות כאלה ברחבי האוקיינוס השקט, או ים סין הדרומי, אני לא יודע באיזה אזור הם מתכננים לפרוס את זה, אבל בלי ספק זאת יכולת חשובה מאוד, ובוא נאמר, אם מדינות רבות אחרות תרצנה, הן תוכלנה לעשות את זה גם כן.
וואו, עוד הערה אחרונה, תקן אותי אם אני טועה, אבל יכולת חיזוי מזג האוויר השתפרה מאוד בעשרות השנים האחרונות, נכון? אפילו אנחנו מרגישים את זה, שהתחזיות הפכו להיות מדויקות יותר ויותר.
נכון, ארז, אתה צודק לגמרי. זה נובע משני דברים. אחד, עלייה בכוח החישוב של המחשבים שאיתם אנחנו מריצים את המודלים האלה, ושיפור גדול מאוד בהבנה שלנו של התהליכים האטמוספריים. מצד שני, דגימה יותר רחבה ומדויקת של האטמוספירה, בין היתר על ידי פלטפורמות מהחלל, מלוויינים וכדומה. אז שני הדברים האלה שיפרו לאין ערוך את היכולת דיוק שלנו בתחזיות מזג אוויר לטווח הקצר.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
כן, כן.
אנחנו רוצים לדבר על הידיעה החשובה ביותר שאולי נשמע היום, מיד נבין מה נמצא בבסיסה. האם בקרוב נוכל לקבל את התרופה שלנו בלול תרנגולות, ולא כי העבירו את רשת הפארם לשם מטעמי חיסכון של נדלן? הכירו את התרנגולות שמטילות תרופות. חוקרים מאדינבורו הנדסו גנטית תרנגולות כדי שיוכלו להטיל ביצים שבביצים תרופות לסוגים מסוימים של סרטן ולדלקת פרקים. מיד נבין האם מדובר בפייק ניוז או בדברים שהם אמיתיים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור כפיר אומנסקי מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אני, האמת היא שרגע לפני שנשמע ממך אם מדובר בדברים שהם אמיתיים או בקוריוז שנופח בתקשורת, אני מוכרח לומר שאני מכיר תרופה ביולוגית שהיא תולדה של הנדסה גנטית של חיידקי קולי. זאת אומרת שכן אפשר להפיק חלבונים מסוימים שעוזרים לירט חלבונים מסוימים במערכת החיסון שלנו באמצעות הנדסה גנטית של יצורים אלו או אחרים.
צודק לגמרי, צודק לגמרי. למעשה בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר תרופות שהן מבוססות חלבון. חלבונים הם הפועל השחור בתאים שלנו, והרבה מאוד מהתרופות שאנחנו מקבלים היום מאינסולין, שהוא אחד החלבונים הרקומביננטיים הראשונים, ועד הרספטין ואבסטין, נוגדנים בטיפול בסרטן, הם חלבונים. ואתה צודק שאתה אומר שאפשר לעשות חלק מהחלבונים האלה באיקולי בחיידקים.
כן, כן, אני בעצמי, גילוי נאות, אני בעצמי תוקע זריקה כזו שמצילה אותי, טוב, שמונעת איזושהי תופעה שמערכת החיסון יוצרת, וזה טוב, זה דבר מצוין. השאלה אם גם תרנגולות הצטרפו למאמץ המלחמתי שלנו במחלת הסרטן, למשל.
בוודאי. מאחר ובעצם אחד מהגורמים המקבילים בייצור חומרים כאלה, הוא המחיר והאיכות. המחיר הוא משמעותי, כי ייצור בתרנגולות הוא משמעותית יהיה זול יותר מייצור בכמעט כל מערכת אחרת שאתה יכול לחשוב עליה. אבל מעבר לזה יש פה גם עניין של איכות. אנחנו מייצרים את החלבונים שלנו עם שינויים כימיים מסוימים שלא נמצאים בחיידקים, לא נמצאים בצמחים, ולא תמיד נמצאים אפילו בכל היונקים. ובצורה מקרית לחלוטין, מסתבר שהשינויים שאנחנו מוצאים על החלבונים בתוך הביצה דומים מאוד לשינויים שאנחנו עושים בתאים הומנים. ולכן החלבון גם יהיה יעיל יותר וגם יעורר פחות תגובה חיסונית כשנציג אותו לחולה. וואו. זאת אומרת, כאן אנחנו מרוויחים גם את האיכות וגם את הכמות והמחיר של התרופה.
אז בעצם אנחנו מדברים על חלבונים שעשויים לסייע במלחמה, למשל בסרטן, או למשל במחלות דלקתיות, ואת החלבונים האלה, בהנחה שהם באמת אפקטיביים, אפשר לייצר באמצעות מניפולציה גנטית של ביצים או תרנגולות.
נכון מאוד, אנחנו יכולים להחדיר אל התרנגולת גן שיתבטא בצורה כזאת שהוא יופיע רק בחלבון של הביצה, בחלק הלבן של הביצה, שם מראש זה מפעל ייצור מאוד גדול לחלבונים, זה בעצם מה שיאפשר לגוזל, כמובן הביצים האלה לא מופרות, אבל אם היו, לשרוד בהמשך, ואנחנו יכולים לנצל את התופעה הזאת של ייצור ויתר של חלבון לתוך משהו שהתרנגולת פולטת מגופה פעם ביום, כדי בעצם לקבל כמות גדולה של החלבון שמעניין אותנו, את אותו נוגדן לטיפול בסרטן, את אותה תרופה לטיפול במחלות פרקים, אפילו במחלות לב או כל מחלה אחרת שאפשר לחשוב עליה, שאנחנו מעוניינים בטיפול בחלבון.
עכשיו, עד כמה זה באמת פרקטי לבצע מניפולציה גנטית בתרנגולות?
בשנים האחרונות זה יותר ויותר. אנחנו מדברים על שינויים שהם נעשים באמצעות וקטור ויראלי, בעזרת וירוסים, שווירוסים, כל מה שהם יודעים לעשות בחיים, זה להדביק בעלי חיים. אפשר לקחת וירוס כזה שמדביק תרנגולות, ולהכניס לתוכו את הגן שמעניין אותנו, עם אתרי בקרה שיאפשרו לגן הזה, לחלבון הזה, להתבטא רק בחלבון של הביצה. וככה בעצם ייסדנו קו תרנגולות חדש.
אנחנו דיברנו גם על מערכת עריכת הגן עם קריספר, שגם היא פועלת באמצעות וירוסים, נכון? זו השיטה.
כן, בהרבה מאוד מקרים אנחנו מציגים את קריספר לעובר או ליצור, במקרה של המדען הסיני שדיברתם עליו, לעובר האנושי, באמצעות וירוסים שמדבקים אותם. ואז בעצם באותה מערכת בדיוק אפשר להשתמש.
טוב, זה נשמע די מדהים, אבל כפי שאמרתי, אני כבר מכיר תרופות שהן תולדה של הנדסה גנטית של יצורים מסוימים, אז למה שזה לא יהיה גם תוך שימוש בתרנגולות?
אין שום סיבה. היתרון הגדול שאני רואה בתרנגולות, שוב מה שאמרתי קודם, קודם כל מאוד קל לייסד קו תרנגולות ולהגדיל אותו, זאת אומרת, העלויות פה מצטמצמות משמעותית. דבר שני, הרבה מאוד חלבונים, אני מתמודד עם הבעיה הזאת בעצמי עכשיו בחלבון שאני מנסה לייצר, כשאתה מייצר אותם בחיידקים, או אפילו בתאים של בעלי חיים יונקיים, אתה עדיין נתקל בבעיות מאחר והשינויים הכימיים שאתה צריך לייצר על החלבון שונים מייצור לייצור. והטענה, לפחות של החוקרים האלה, וזה המציאות הוכיח, שזה הרבה יותר דומה, החלבון שאתה מקבל בביצה, מאשר חלבונים שאתה מייצר בחלקים, זה בטוח, אבל גם בצמחים ואולי בחלק מהיונקים.
וואו, טוב, זה נשמע מדהים ומרתק. נחזור שוב על הידיעה. חוקרים מאדינבורו הנדסו גנטית תרנגולות, כדי שיוכלו להטיל ביצים שיכילו תרופות לסוגים מסוימים של סרטן ולדלקת פרקים. אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור כפיר אומנסקי, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה לך.
אז אנחנו רוצים לפנות אליך, דוקטור רונן חזם, בעקבות הידיעה הבאה. חוקרים הצליחו לשחזר את הבירה שפרעו נהג לשתות. אותם חוקרים מצאו שיטה ייחודית לבודד שמרים מכלי חרס קדומים ולייצר מהם את הבירות הקדומות. ומי הם אותם חוקרים? אני מדבר עליהם בגוף שלישי, אבל אחד מהם הוא זה שנמצא על הקו. דוקטור רונן חזן מהאוניברסיטה העברית שנמצא איתנו, דוקטור מיכאל קלוטשטיין, אתם מיקרוביולוגים מהפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית, וגם דוקטור יצחק פז מרשות העתיקות, ממובילי המחקר, שבסופו של דבר הצלחתם לשחזר במדויק את הבירה של פרעו.
אני רק אזכיר גם את הארכיאולוגים אהרון מאיר מבר אילן ויובל גדות מתל אביב, שהם שותפים מאוד חשובים במחקר, ואיתם בעצם עשינו את הכל.
אז בוא ספר לנו,
מולטי-דיסציפלינרי.
בוא נתחיל אולי מהסוף, מה הטעם של הבירה, אם הצלחתם ממש לייצר אותה, של פרעו?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שהכותרות הן טיפה מוגזמות, כן? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת מה היה הטעם של הבירה של פרעו, אנחנו ניסינו להגיע לזה. מה שעשינו היה, התחיל בעצם בשיחה הזויה קצת, והיום נראית לי הזויה מרחוק, בפאב, יחד עם מומחה בירות שנקרא איתי גוטמן, שאולי יואב הכיר אותו מירושלים, שדיברנו מה היה הטעם של בירות עתיקות, ובעצם עד היום כל מה שעשו על מנת לשחזר בירות עתיקות, היה לקחת מתכונים עתיקים שנמצאו, כמו שיואב תיאר קודם, במסופוטמיה או במצרים, ולנסות לשחזר, או שעשו מה שנקרא residue analysis, זאת אומרת בדיקה כימית, שאומרת מה המרכיבים הכימיים, ואולי לנסות לשחזר מה היה שם ודרך זה לייצר. אבל מרכיב שהוא נורא 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 חשוב, ושוב, יואב יכול להעיד, זה השמרים עצמם, שאף אחד בעצם לא ידע מה היו השמרים שהם השתמשו.
כי שוב, כפי שגם דוקטור יואב רוקמן שנמצא איתנו כאן אמר, שזה משנה מה סוג השמרים, נכון? זה לא אותו דבר.
עכשיו, ברור שהם גם לא גידלו את השמרים, הם עשו כמו שהיום, אתה יודע, אנחנו עושים מחמצת במקרר, שאתה לא יודע בדיוק מה השמרים שלך, אבל אתה יודע שכשיש לך לחם טוב, אתה שומר את המחמצת וממשיך הלאה, וככל הנראה זה מה שעשו עם הבירות, כמו שעושים היום באפריקה למשל.
כן, אז רק אם תוכל רגע להסביר לנו על המחמצת, הכוונה היא למה? לשמרים, למין מושבת שמרים כזו, שאנחנו כל פעם תולשים חתיכה, אנחנו מכירים את זה מפסח, לא
החמיץ. אם תיקח לחם ותן לו להתקלקל קצת, כמו שיואב תיאר קודם, תן לו להתקלקל, ירדו שמרים מהאוויר והתחילו לגדול. הם יעברו סלקציה אבולוציונית רגילה בתוך המחמצת הזאת, ואם תעביר אותם דור אחרי דור אחרי דור, בסופו של דבר תקבל ותתאם כל פעם, ותעיף את מה שלא טעים ותשאיר את מה שטעים, בסופו של דבר תישאר עם יופי של לחם או בירה או מה שאתה רוצה, או כל מוצר מוצס אחר. זה בעצם תהליך ביות כמו שעשינו לכלבים, לסוסים, לחזירים, לכל לפירות, אותו דבר כנראה נעשה לשמרים.
מעניין, ואתם הצלחתם לשחזר את השמרים הספציפיים שפרעו, תן לי בכוונה להגזים, אל תנסה להמעיט מחשיבותן של הכותרות, כך זה להנגיש מדע, קצת להגזים, כן.
אז הרעיון שלנו היה בוא ננסה לבודד שמרים מתוך הרסלים עתיקים שהם היו כלי בירה. לקחנו ובאמת הצלחנו להוציא, תמיד המחקר שלנו נותן אחוז בירת, לקח, פיתחנו כל מיני שיטות, לא כנס אליהם עכשיו, וצלחנו להוציא שמרים. עכשיו כמובן ששאלה, אולי שאלת המיליון דולר שאנחנו מתחבטים במאה הזו, כאן שואלים אותנו, האם אלה באמת השמרים האותנטיים? וכאן יש לנו כמה עדויות שנראה לי שהן די חותכות בסופו של דבר. קודם כל סטטיסטיקה. אנחנו הצלחנו מתוך כלים שאמורים להיות כלי בירה, שהארכיאולוגים יזדו אותם ככלי בירה, אם אני ברס אידו אנליזיס.
רגע, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, כי יש בעיה מעט בקו, אז בוא תחזור למשפט, כי זה חשוב, כן.
אמרתי שאנחנו לקחנו כלי בירה, שזוהו על ידי ארכיאולוגים ככלי בירה, ומתוך המבודד משמרים. מתוך 21 חרסים שזוהו ככלי בירה, הוצאנו שיטה של...
שימו לב, אני שוב אחזור על עיקרי הדברים, מתוך החרסים הצלחתם לשחזר ממש את השמרים שככל הנראה היו השמרים העתיקים, כן?
נכון, ואז לקחנו ביקורות, שזה אומר כל מיני אבנים ואדמה וכלים שאנחנו יודעים שהם לא היו כלי בירה. למשל סירי בישול או כלי בוסם קטנים או כל מיני חרסים אחרים שהיה ברור שהם לא כלי בירה. ושם הצלחנו אותי שמרים, הצלחנו אותי שניים מתוך 100. זאת אומרת, שם מתוך 21 כלי בירה ושניים מתוך 100. מה שכל, לא צריך לעשות סטטיסטיקאי דגול בשביל להבין שזה מובהק. דבר שני, לקחנו את השמרים האלה ובדקנו את הגנום שלהם, ריצפנו את הגנום. וכאן ציפתה לנו הפתעה מדהימה, כי כל אחד מהשמרים שבדקנו, מהשישה שמרים האלה, איכשהו קשור לבירה. אחד מהם למשל, שהוא נלקח מתוך יין דבש, שאנחנו זיהינו שהכלי היה בו יין דבש, הוא מאוד מאוד דומה לשמר שאתה מוצא אותו היום במה שנקרא טאג', זה יין דבש שהאתיופים מכינים. כן, זה היה מבחינתנו מדהים. אחר כך שניים אחרים היו כאלה שאתה מוצא אותם בבירות היום טרדישנל כאלה, מסורתיות בזימבבואה. והיה עוד אחד שאנחנו מכירים אותו, לא עושים ממנו בירה, הוא מגעיל, אבל מה שהוא עושה הוא יודע לזהם יפה מאוד בירות. אז שוב, זה נראה לא מקרי שזה מה שמצאנו שם. אחר כך אנחנו מצאנו, סליחה, ואז לקחנו את השמרים האלה ובדקנו האם באמת הם יודעים לגדול בתוך שחר, כמו שיואב תיאר. ובאמת ראינו שהם גדלים מאוד 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 יפה כמו השמרים שלנו היום. זאת אומרת שהם עברו איזושהי סלקציה, הם עברו איזושהי התאמה ככל הנראה לגידול בתוך שחר.
Okay.
וגולת הכותרת אולי הייתה, אני לא יודע אם הזכרתם, אבל השמר שכולם היום משתמשים בו גם ללחם וגם לבירה וגם ביין וגם בוויסקי וכל הדברים האלה, זה שמר שנקרא סרוויסיה. זה מה שאנחנו נכנסים היום לסופר וקונים שמרית אבקה.
זאת אומרת, זה זן מאוד ספציפי של פטריות חד-טעיות או מה שזה לא יהיה השמרים האלה.
נכון, שאנחנו נורא אוהבים להשתמש בהם כמו שאנחנו משתמשים בהרבה דברים אחרים, אבל זה שמר שכולנו משתמשים בו. ואחד השמרים שאנחנו גילים, מאחד החרסים באמת יצא לנו אחד כזה, וכשמפינו אותו ובדקנו אותו, אז קודם כל הוא לא מוכר, הוא לא בדיוק מה שמכירים, ודבר שני הוא דווקא מתמפה לתוך שמרים שהיום עושים מהם יין, כנראה שזה אחד מאבות אבותיהם, אבל אתה יודע, קשה להגיד. אז בעצם אני חושב שמה שעשינו כאן, פתחנו דרך חדשה, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל למפות המון תקופות, והמון חרסים והמון דברים, אבל בעצם פתחנו כאן דרך חדשה למה שנקרא ארכיאולוגיה ניסויית שמנסה לשחזר את העבר.
כן, מעניין, נכון, מה זה אומר? שבקרוב גם נבנה פירמידות? מה קצה התהליך?
אנחנו בונים ועושים בגדים עתיקים. נכון. אני רק רוצה להגיד שהמחקר הזה היה לנו נורא כיף, כי קודם כל הצוות הוא רב תחומי, אף פעם לא עבדתי עם ארכיאולוגים, שמתי פה בעצם איזשהו חלום לעבוד עם ארכיאולוגים, ואני לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו לפני 3 שבועות על פאז'י. תורגים שטיפלנו ברגל של חולה.
ודאי, הנה, בוא, אתה רוצה להתקיל אותי, אז בוא אני אספר לך מה, על מה דיברנו. דיברנו על וירוסים זוללי חיידקים.
יפה.
טכנולוגיה חדשה, שמע, אני עושה שיעורי בית.
אז זה בעצם, יפה מאוד, דודו. אז זה בעצם הלחם וחימה שלי, אבל בפרויקט צדדי כיף, משקודם שותים בירות, ויש לי הצדקה שיהיו לי בירות במקרר במעבדה, אז הצלחנו, אז עשינו משהו בצד, ושני הפרויקטים באמת הבשילו ביחד.
שמה, זה באמת מפגש מאוד מעניין בין מדע ובין כיף, כי אני רואה שגם אתה מהפקולטה לרפואת שיניים וכולי, ובכל זאת באמת פה אתם כן עושים משהו מאוד מסקרן, גם פרקטית, משהו שאפשר גם לטעום בסופו של דבר.
נכון, אז מבחינת הטעמים, מה שאפשר להגיד, נתנו את זה לאיש הבירות שלנו, ועוד כמה אנשי בירות, והבאנו גם טועמים מקצועיים של בירות, שיתאמו ויגידו, וגם עשינו להם אנליזה כימית. ומה אני אגיד לך, בירה לא רעה בכלל. יכול להיות שעוד מעט היא תצא החוצה ואנשים יוכלו לטעום אותה.
נראה שהנה, זה תעשה הסבה באמת לייצור בירות על פי מתכונים היסטוריים.
אז אני אעשה את זה בצד הסבה, אני עדיין בפאז'ים, בווירוסים זו אלה החיידקים.
עדיין בפאז'ים, כן, שזה משהו לא פחות מדהים מבירות. אנחנו רק בתחילת הדרך גם שם. אנחנו מודים לך, מיקרוביולוג דוקטור רונן חזן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזו. גם במצרים העתיקה אכלו אבטיחים. שימי לב. מחקר שהתבסס על מיפוי DNA של עלי אבטיח הוכיח שבמצרים העתיקה אכלו אבטיחים מבויתים כבר לפני 3,500 שנים לפחות. מזה תקופה ארוכה חוקרים מנסים להבין מתי והיכן בויתו אבטיחי הבר. חלק טוענים שזה קרה בדרום אפריקה, אחרים טוענים שזה קרה במערב. חוקרים מאוניברסיטת מינכן ואוקספורד ערכו בדיקת DNA לעלי צמח אבטיח שנמצאו במאה ה-19 בתוך ארון מומיה שמתוארך לפני 3,500 שנה. הממצאים אגב פורסמו בכתב העת BioRxiv, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ארי פריס, גנטיקאי מטפח של דלויים, מנהל המחקר החקלאי קמפוס צפוני נווה יער ביחידה לחקר דלויים. שלום לך.
שלום, אני ממנהל המחקר החקלאי, גם ידוע בעברית כמכון וולקני.
מכון וולקני, אז שלום לך, דוקטור ארי פריס שוב. אנחנו רוצים להבין מה קרה שם במחקר. איך חוקרים הבינו שגם במצרים העתיקה אכלו אבטיחים?
תראה, אפילו לפני המחקר הזה עם הגנומיקה, ידעו על תמונות של אבטיחים, תמונות קיר, ממצרים העתיקה מלפני 4,000 שנים, ומעצם העובדה שהאבטיחים האלה לא כדוריים, לא עגולים, אלא קצת מאורחים, אז כבר הגיעו למסקנה שהבטיחים האלה כבר היו מבויתים.
אוקיי, אבל אני מבין שכאן מעורב בעניין גם ה-DNA שמצאו בארון של מומיה.
כן, מצאו ה-DNA במומיה, עשו אנליזה של ה-DNA, ואכן מצאו שה-DNA, שהרצפים של ה-DNA,
כן.
יותר לאבטיחים המודרניים שאנחנו אוכלים, מאשר מאבטיחי בר, חוץ מאחד שנקרא בקיבת מקום מסודן ומדרום מצרים, אז מצאו שה-DNA הוא דומה לזה, הוא דומה לאבטיחים שאנחנו אוכלים היום, ודומה פחות לאבטיחים הנמצאים ביתר היבשת אפריקה.
אני מנסה להבין, יש הבדל גנטי באבטיח מבוית בהשוואה לאבטיח בר?
כן, אחד הדברים הבולטים בין אבטיח מבוית לעומת בר, הוא החוסר יכולת לייצר תרכבות מרות לטעמנו, תרכבות שנקראות קוקורבטייסינגס. הם נמצאים בפירות המרים, בפירות בר של כל הדלויים, לרבות אבטיחי בר, אבל אינם נמצאים בחלק קטן מאבטיחי הבר ובכל האבטיחים המבויתים.
עכשיו, אני מנסה להבין, האם DNA כזה שורד אלפי שנים? זאת אומרת, DNA לא אמור להיהרס?
זו שאלה מצוינת. מוצאים שה-DNA, אם כי לא בשלמותו, לא כל הרצפים בשלמותם, אבל די הרבה נשאר על מנת להספיק, להשוות אותם עם ה-DNA של האבטיחים מודרניים.
וואו.
וזה מספיק כדי לדעת ברצפים מסוימים, כמו הרצף הזה שמעורב באחד הגנים המאפשרים לפירות להיות מרים, או לא מאפשר לפירות להיות מרים, אז יכולים להשוות, הם יכלו בקטע הזה, ה-DNA בקטע הזה של הגנום, אכן נשמע 3,500 שנים.
טוב, מעניין מאוד. מה, אילו עוד אתה מעריך רמזים למה שהיה בעבר אפשר למצוא באמת בקרבתן של המומיות הללו? זאת אומרת, יכול להיות שיש עוד שרידים של DNA של עוד כל מיני צמחים או פירות? מעניין.
מאוד יכול להיות גם שיש של עוד ירקות ופירות שאנחנו מכירים. אבל על פי הדת או האמונה המצרית, אחרי שאדם מכובד נפטר, הוא אמור להגיע לאיזשהו מקום, לא יודע, בשמיים, אז יש לו נסיעה ארוכה לפניו, והוא כמובן יזדקק במשך הנסיעה הזאת לשתייה או לאכילה, ומקור מים טהורים מרעננים הכי טוב בימים ההם היה האבטיח.
אז וגם היום.
אז ואפילו היום. אז כן. אני חושב שהסיכוי למצוא אבטיח דווקא הוא גבוה לעומת ירקות ופירות אחרים.
מעניין.
בקברים האלה.
אבל זה באמת מעניין, החותם הגנטי שהשארנו, או שנשאר באמת באבטיחים למשל, אבל לא רק באבטיחים, בהשוואה אולי בין מה שהיה בבר לבין מה שבוית. זאת אומרת, מה ההבדל הגנטי באמת בזנים שאנחנו מבייתים, ואיך זה משפיע באמת על הצמחים ועל הפירות.
טוב, קודם כל, הדבר הראשון שבני אדם רצו, שמה שהם אוכלים שלא יהיה מר, שלא ירחה אותם מלאכול אותם. אז זה ברור שהדבר הראשון שאדם עשה, כאשר הוא מצא נניח באוכלוסיות בר, זה יכול להיות אבטיח או כל פרי או ירק אחר, שצמחים או פירות שלא היו מרים. והוא מיד היה שומר עליהם או שומר את הזרעים שלהם וכולו. ואז הוא רוצה משהו עם פרי יותר גדול. ואולי עם פרי שהוא יותר, קצת יותר צבעוני.
זאת אומרת, זה מעין תהליך של סלקציה לא טבעית. זאת אומרת, אנחנו מבצעים את הסלקציה, את הברירה.
אמת, אמת.
כן, וואו.
השלב הראשון הוא היה לעשות הסלקציה למשהו שלא מר, משהו שיהיה לפחות אכיל, בלי שיכאוב לך.
וואו. שמע, זה באמת מרתק ודי מדהים שהצליחו לחלץ מקטעי DNA בני 3,500 שנה. תודה רבה לך, דוקטור הרי פריס, גנטיקאי מטפח של דלויים מהמכון וולקני. תודה רבה לך.
בבקשה.
ממשלת בריטניה הציגה הוראות חדשות המתייחסות לשימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים. כדי לנסות ולצמצם את מימדי זיהום האוקיינוסים והסביבה, כך דווח בבי-בי-סי, ההוראות ייכנסו לתוקף באפריל 2020, ובין היתר מה שיהיה אסור לעשות שם או להשתמש בשימוש בקשיות, מקלות אוזניים, מקלות לערבוב משקעות. אגב, קשיות פלסטיק כן אפשר יהיה לרכוש, אבל רק בבתי מרקחת עבור אוכלוסיות שנזקקות לכך. זה בעצם סוג של סגירת מעגל, כי קשית הפלסטיק מלכתחילה הומצאה עבור אוכלוסיות שזקוקות לכך, ואז כולנו הפכנו להיות מפונקים, ואנחנו משתמשים בקשיות הללו. שלום לדוקטור חגי לוין, ראש מסלול בריאות וסביבה, בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית, והדסה, שלום לך.
שלום דודו ושלום לכולם.
טוב, אז אנחנו מבינים שכעת העולם מתעורר, הוא מחליט להיפטר ממה שמיותר מאוד.
נכון, נקווה שזה לא מאוחר מדי. אנחנו כבר זיהמנו בפלסטיק את הימים והאוקיינוסים, ואנחנו כטורפי על, בסוף הפלסטיק חוזר חזרה לגוף שלנו ומשפיע לא רק על הבריאות של בעלי החיים והמערך האקולוגי, אלא גם על הבריאות שלנו בעצמנו.
טוב, זו הערה מאוד חשובה, כי אנחנו לא רק מין היפים כאלה שדואגים למחבקי עצים, מה שנקרא, שדואגים לאיכות הסביבה, לכדור הארץ ולקיימות. בסופו של דבר זה איכשהו הופך להיות בומרנג ומופנה אלינו, הפלסטיק, או המיקרופלסטיק, הננופלסטיק הזה.
נכון, אני איש בריאות הציבור, אני קודם כל מתעניין דבר ראשון בבריאות האדם, ולצערי, החומרים שאנחנו משתמשים בהם, כולל הפלסטיק והחומרים שנספחים בתוך הפלסטיק, מסכנים את הבריאות שלנו בעצמנו.
ומה המצב בישראל? מיד נדבר על התוכנית שלהם שם, שזה מתחיל כמובן בקשיות שתייה ומקלות ערבוב כאלה ומקלות אוזניים. מה המצב בישראל?
בישראל כל יום מושלחים כמיליון קשיות.
די.
ואנחנו מפגרים מאחור, והאיחוד האירופי ובריטניה ומדינות נוספות לפחות מתחילות לנקוט בצעדים משמעותיים יותר ופחות לטובת צמצום משמעותי של השימוש בפלסטיק. אצלנו, כפי שראינו בלג בעומר האחרון, עדיין המציאות היא כזאת שהיא למעשה מעודדת אותנו להשתמש בפלסטיק. אנחנו לא משלמים את המחיר של הזיהום, וזול לנו, אנחנו לא משלמים את המחיר האמיתי, ולכן זול לנו להשתמש בפלסטיק, ואנחנו משתמשים בו בהיקף נרחב, מזהמים את הסביבה. וגם במחקרים שעשינו בישראל,
כן,
מצאנו שהחומרים האלה שמוספים בפלסטיק מאוד שכיחים בגוף של האוכלוסייה הישראלית, כך שכמו כל העולם, גם לנו יש בעיה, ואם לא ננקוט עכשיו בצעדים, אז הבעיה אפילו תחמיר.
זאת אומרת, שאלה, האם באמת העובדה שאפשר לייקר את, זאת אומרת, אפשר להעלות את המחיר של המוצרים החד פעמים, זה מה שיפתור את הבעיה? כי זה מה שנקרא ענישה לא דיפרנציאלית. זאת אומרת, העשירים ימשיכו לקנות מוצרים חד פעמים, זאת אומרת, להם יש כוח גדול יותר. אז האם שם נמצא הפתרון, אולי בחינוך? זאת אומרת, איך אפשר לפתור את המצב?
קודם כל אני רוצה, המשל הוא אותו סוס אחד נכנס לבר וביקש מהברמן שתייה מוגזת, והברמן שאל אותו עם קש? הוא אמר בטח, עם הרבה קש. אז כן. אחת הבעיות זה האוטומטיות של הצריכת הקשיות. אנחנו באים למקום, כבר עשינו לנו קשיות, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. ולכן קודם כל צריך לנטרל את האוטומטיות הזאת, ופשוט לא הנישה, אלא לשלם את המחיר האמיתי של אותו מוצר. מי שמייצר אותו אחראי שיהיה גם השלכה שלו. עכשיו יש פתרונות, זה לא שאין פתרונות, אפשר קשיות לא מפלסטיק, אפשר כלי אוכל לא מפלסטיק, אפשר מקלות אוזניים לא מפלסטיק. עכשיו, מה שמעניין, שהרבה פעמים המוצרים, המוצרים שם בכלל לא צריכים, תכלס, רובנו לא צריכים קשיות שאנחנו שותים, עם כל הכבוד למזלנו, אנחנו לא מוגבלים, רובנו לא מוגבלים ויכולים לשתות.
אני באמת לא מבין את זה, אתה צודק לגמרי, זה באמת משהו הומצא עבור אנשים שבאמת זקוקים לכך, שלא יכולים להשתמש בידיים וכו'.
כי יש מי שמרוויח ממחירת המוצרים הללו, אבל מה שמעניין עוד יותר, אני אומר בתור רופא, ידוע, כל רופא מכיר את זה, יש המלצה לא לנקות את האוזניים עם מקל אוזניים. ניקוי האוזניים ממקל אוזניים הוא גורם לבעיות, כיוון שהאוזניים וואו. מסוגלות לנקות את עצמם באופן טבעי. ואני אומר בזהירות, כל אחד יבחר מה שטוב לו, אבל אנחנו כל כך מושפעים מתעשיית המשקאות הקלים. המשקאות הקלים הם בכלל לא קלים, הם סיבה מרכזית להשמנה ולסוכרת. הגוף שלנו כשהוא שותה קלוריות הוא לא מזהה אותם כאוכל, ולכן השתייה עשירה בסוכר היא הגורם הכי גרוע להשמנה, והיא בדרך כלל הולכת עם שתיית הקשיות. אז הכי טוב לשתות מי ברז קרים, זה הדבר הכי ברור.
נוראי, גם הייתה כתבה בסוף השבוע הזה בעיתון הארץ, באמת שגם עוסקת בנושא הזה, ואפילו שם מדברים על שתיית מים שאנחנו קונים בבקבוקים כמשהו מיותר, זאת אומרת, ודאי שמשקאות ממותקים, או אפילו כאלה שמוצגים לנו כאילו הם משקאות שקשורים לפירות, וכולי, הם לא בריאים בסופו של דבר, אבל גם מים זה דבר מיותר, כי כל תעשיית הפקת הבקבוקים הזו היא מזהמת בטירוף.
לצערנו שום דבר לא נעלם, ולכן לא מדובר פה באנישה, אלא במערכת כלכלית. היום המערכת הזאת למעשה מסבסדת, אנחנו משלמים מכיסנו, מסבסדים את העלויות הנלוות, את הזיהום של אותם מוצרים, ומה שבסך הכל צריך לעשות, וזה מה שעושים עכשיו בבריטניה ובאיחוד האירופי, וזה מה שצריך לעשות בישראל, זה לעשות מדיניות חכמה, גם כלכלית, אבל גם היום אנחנו יודעים בכלכלה התנהגותית, יש את התופעה של הנאג'. מספיק שמישהו ישאל אותנו, כמו בבדיחה שסיפרנו, מספיק שהוא ישאל אותנו אם אנחנו רוצים, רובנו נגיד לא, בכלל לא צריך. הבעיה זה האוטומטיות, ולכן אם אנחנו בצעדים לא אדירים, אלא בצעדים קטנים במדיניות חכמה, גם כלכלית שמגלמת את המחיר האמיתי, אנחנו יכולים בצורה הרבה יותר יעילה, כמו שאמרת, לא כמחבקי עצים, אלא להמשיך לחיות את החיים הנוחים שלנו, אבל לצורה שהיא הרבה יותר דואגת לסביבה, וגם בסוף לבריאות שלנו, כי הכל בסוף חוזר אלינו. אנחנו טורפי העל, אנחנו בסוף אוכלים את אותם יצורים, ואם לא יהיה לנו את המגוון הביולוגי בימים, אנחנו נסבול בקרוב מאוד.
טוב, זה לגמרי, ולו רגע אחד לפני שאתם משתמשים בכלי חד פעמי, תחשבו פעמיים לפני שאתם מבצעים את הפעולה הזאת, תחשבו האם יש לזה אלטרנטיבה, כי זה באמת, כי הגענו כבר בסופו של דבר למצב שבו כבר אי אפשר יהיה לנקות את הים ואת הסביבה, אלא אם השתמשו, שמענו לאחרונה על כל מיני פתרונות של בקטריות אולי, שיעקלו את הפלסטיק וכולי, אבל עד אז עדיף כמובן למנוע את הנזק
אתה
הזה.
אתה מרים לי להנחתה, אנחנו נקיים את הכנס השנתי של האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שאני יושב ראש שלו עם פרופסור פרייס, בנושא חדשנות בסביבה, בבד בבד לאמצעים הללו, צריך אמצעים חדשניים, כדי באמת למצוא את הפתרונות שהם נכונים וטובים לכולנו.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו. ראש מסלול בריאות וסביבה, בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, דוקטור חגי לוין, תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.